סיוון, חודש לקבלת התורה. בעזרת השם, שנוכל ונזכה לקבל את התורה. אנחנו בסייעתא דשמיא נלמד בדף היומי מסכת בבא מציעא דף ק"א, ואנחנו מתחילים את השיעור איפה שעצרנו אתמול. המשנה בדף ק עמוד ב למטה אומרת המשנה. אומרת המשנה, כמו שאנחנו אמרנו, אנחנו נמצאים פה בכמה דפים האחרונים, שיש ויכוח בין המוכר לקונה, אז פה יש דוגמה חדשה של ויכוח. אומרת המשנה, המוכר זיתם לעצים. בן אדם היה לו עצי זית, והוא מכר, הוא מכר את העצי זית לא בשביל ה... לא בשביל הפרי, הוא מכר את העצי זית בשביל מה? הוא מכר את העצי זית בשביל מה? לעצים. בשביל שהבן אדם יחצוץ את זה, ויקנה את זה, וישתמש בעצים כעצי שריפה. עכשיו, איך מותר לעשות דבר כזה? לכאורה, אנחנו יודעים שכתוב בתורה לא תשחית את עצה, יש בעל תשחית, שיש איסור להשחית פירות, יש לנו זיתים של ארץ ישראל. איך מותר לעשות דבר כזה? לא דווקא של ארץ ישראל, יכול להיות שזה בבבל. אבל איך מותר לעשות את זה?
אם העץ לא נותן מספיק...
אז אם יש שתי יתרים, אם הפירות זה סוג ב' פירות רעים, זה לא נותן כמו שבדרך כלל עץ זית נותן, אז בכזה מצב מותר, או שיש עוד יתר בפוסקים, שאם הרווח שיהיה לך יותר מהעצים, רווח יותר מפירות, אז גם כן הפוסקים יותר, זאת אומרת מהפירות יהיה לך 100 שקל, מהעצים יהיה לך רווח של מעל 100 שקל, אז גם כן פוסקים מתירים. בקיצור, פה מדובר בצורה שאין בעל תשחית. יש כמה, אמרנו את השתי היתרים שיש.
זה בעיה.
למה זה בעיה?
כי כאן כתוב שגם היה יותר מסייע, כמו
זה טובים. בסדר, אבל בהתחלה כתוב גם שזה.
נכון, לכן זה...
נלך ליתר השני. הוא רצה לעשות עם זה ביזנס, רצה לבנות עם זה בלוקים, שהוא מרוויח יותר, שגם כתוב בפוסקים שבכזה מצב מותר. בקיצור, תכלס הוא קנה את זה, ובזמן הזה הוא לא הלך להשתמש בעצים כבר להסקה דוגמה לבנייה וזה, ובינתיים, בינתיים העצי זית הלך וגידל אבל זיתים רעים באיזה שיעור, שיעור של פחות מרביעית לסיעה. זאת אומרת, בדרך כלל היה מביא בדרך כלל בתקופה הזאת רביעית, זאת אומרת, כל סיעה זה בדרך כלל 24 לוק, תודה רבה רבה. אז פה הזיתים רעים גידל, פה זה גידל בערך, זאת אומרת, כמה 1 חלקי פחות מרביעית לסיעה. זאת אומרת, אם עכשיו הוא ישחוט שעה של זיתים, יהיה לו שיעור של שמן פחות מרביעית הלוק, זאת אומרת שבדרך כלל זה 24 לוק. תחשוב, בדרך כלל סיעה 24 לוק, פה זה עכשיו יהיה לו פחות מרביעית הלוק, 1 חלקי 90 ומשהו, לא עשיתי חשבון בדיוק. אז של מי הזיתים? אומרת המשנה שבכזה סיפור, הרי אלו של בעל הזיתים. זה שייך בכזה מצב הזיתים, שייך של הקונה, שכרגע הקונה הוא בעל עצי הזיתים. למה לא של המוכר? המוכר יכול להגיד כרגע זה נטע, הרי מה הוא מכר לו? רק מכר לו את העצי זית. הוא לא מכר לו את הקרקע גם. אז בכזה מצב, מאיפה זה ינק הזיתים? ינק מהקרקע שלו, זה יכול להגיד, תן לי שותפות. אז נראה אחר כך בגמרא, שהגמרא תגיד שבכזה עצים, בכזה שיעור קטן שגידל, אז בכזה מצב אומרת הגמרא שבן אדם לא מקפיד והמוכר מוכל על זה. זה נראה אחר כך בגמרא. אבל מה יהיה הדין, אומרת המשנה, אסור רביעית לסיעה. עד שהוא הלך וקיצץ את זה, הקונה בסוף ברוך השם זה הביא שפע של זיתים טובים של שיעור רביעית לסיעה, ואז מתחיל ויכוח. זה אומר, הקונה אומר, זיתי גידלו. של מי העצים? שלי. אז אם ככה, זיתים שלי, כי העצים שלי גידלו את הפירות. וזה אומר, המוכר אומר, בסדר, של מי הקרקע? אם תיקח עץ בלי קרקע, העץ לא יוציא כלום. אז אם ככה, בזכות מי הזיתים? בזכות הקרקע שלי, וזה אומר, ארצי גידלה. אז אומרת המשנה שבכזה מצב שיש פה ויכוח, באמת ויכוח חצי על חצי, כל אחד צודק, אז מה עושים? יחלוקו. המוכר והקונה מתחלקים בפירות שגדלו, כי באמת שתיהם גרמו, גם הקרקע וגם העץ שלו, שתיהם גרמו לפירות שיגדלו. עד כאן דין אחד. עכשיו אומרת המשנה הלכה חדשה, לא קשור עכשיו למוכר וקונה. בן אדם היה לו עצי זית אצלו בחצר, פתאום שטף נער זיתיו, נער הלך שטף את העצי זית שלו, כזה שיטפון קרה, צונמי כזה, ונתנם והעצים שלו אף לתוך שדה חברו. ומה בפועל? בפועל קרה שם יניקה בקרקע של החבר, ואז זה גידל שם פירות. מגיע בעל הזיתים, אומר, כל הכבוד שהנער שטף, אבל שמי אז עץ? שלי. אז זה אומר, זיתי גידלו, העצים שלי גידלו את הפירות, וזה שלי. וזה אומר, הבעל הקרקע ששם זה אף, ושם זה גדל, וזה אומר, ארצי גידלה. אז פה בכזה מצב אנחנו אומרים, יחלוקו, שתיהם יתחלקו בפירות שגדלו, למה? כי בפשטות אנחנו לומדים פה רגיל, כי גם הקרקע וגם העצים גרמו לפירות שיגדלו. ואז הריטב"א אומר פה שפה במקרה הזה, אפילו שזה הוציא פחות מרביעית, זאת אומרת, הוציא זיתים, פה המשנה לא מחלקת, פה תמיד התחלקו, זה לא במקרה של מוכר וקונה, שהוא מוכר לו את העצי זית שלמדנו ברשע של המשנה, ששם אם זה עשה פחות מרביעית לסעה, אז זה רק של בעל העצים. פה במקרה כזה אומר הריטב"א, המשנה לא מחלקת, שפה תמיד זה חצי חצי, תמיד יש שוויון. אומרת הגמרא, אנחנו למדנו בתחילת המשנה, הדוגמה הראשונה של המשנה, הציור הראשון של המשנה, לא אומרים פה דוגמה, מציור הראשון של המשנה למדנו שאם בן אדם מכר את הזיתים, עצי זית בשביל מישהו לצורך לחתור רק את העצים ולקרקע נשאר שלו, ובסוף עד שהוא הלך וחתך, בינתיים העצים הוציא זיתים גרועים, שמהזיתים האלו אתה רק יכול להוציא פחות מרבית לסעה, שזה זיתים מאוד מאוד גרועים, אז למדנו במשנה שבכזה מצב זה שייך למי? רק לקונה, רק לבעל העצים. אבל אם זה עשה כאלו זיתים שיכול להוציא לך שמן בשפע רביעית שמן, אז פה אמרנו שמתחלקים בזיתים האלו. שואלת הגמרא, מה הסיפור פה במשנה? איך ידעמי? אידה אמר לה, אם מדובר שהמוכר אומר לקונה, קוץ לאלתר מורדי. המוכר אומר לקונה, לך תחתוך מיד את העצים מהשדה שלי ואל תשאיר את זה פה דקה. אז אומרת הגמרא שבכזה מצב, אם הוא השאיר את זה, הוא הזניח הקונה והשאיר את זה, אז אפילו שזה הוציא זיתים גרועים, שהזיתים האלו רק יכול להשיא פחות מרביעית לסעה, של מי זה אמור להיות? של בעל הקרקע, כי הוא אומר לו, אני אמר אותך לחתוך, לא חתכת, אז זה שלי. אז אומרת, אני אומר, אפילו פחות מרביעית, נמי, זה אמור להיות לבעל הקרקע, למה? כי הוא הקפיד עליו, אני לא מרשה לך דקה להשתמש בשדה, אני צריך את השטח, אני לא סתם מוכר לך את זה, אני צריך להשתמש בשדה שלי, אז רגע שהוא מקפיד, והוא זלזל, אז בכזה מצב, אז אמור להיות לכאורה תמיד לבעל הקרקע.
לא רק לבעל הקרקע, שהיא גם יהיה שותף. אתה יכול מכה עצים, כתוב שרק זכאי בהם.
נמי, צודק, נכון, אני מסכים. כתוב אפילו נמי לבעל הקרקע, שזה יהיה גם שייך לבעל הקרקע.
לא רק לא, מה פתאום?
אבל אני עכשיו רואה פה, לא ראיתי את זה לפני, שמביא לי פה, אני לא אמרתי כזה לא טוב, יש מחלוקת ראשונים בזה. הרמב״ם כותב בהלכות שכנים, פרק ד', הוא אומר שאם הבעל הבית אמר לו לקוץ, אז גם בפחות מרביעית, הכל יהיו לבעל הקרקע. יש שיטת הרמב״ם, הרשב"א אומר, כמו שרבי דוד אומר, הרשב"א אומר לו שמתכוונים להגיד שיהיה לו גם שייכות שיחלוקו, בקיצור באמת מחלוקת ראשונים, כי אני גם אמרתי, אם אני אומר לך, תקשיב, אני צריך את השטח, אתה מזלזל בי, אז יש בזה דעה להגיד הרמב״ם אומר, כזה מצב אני מקפיד, הכל שני, למה לא חתכת?
בכל מקרה, אני
קנית את הקנה עליי. אבל קנית את העצים, אבל אני קנית, אמר לך, תחתוך מיד, ישר, אז על כל פנים, מן השמיים שאני בכלל רואה את זה עכשיו, מקודם לא ראיתי את זה. אז אומרת הגמרא, אז בכזה מצב אי אפשר להגיד שהמשנה מדברת במקרה שהוא אמר לו, המוכר אומר לקונה, תחתוך מיד את העצי. אומרת הגמרא, ואידה אמר לי כל אימד בית קוט, אם המוכר אומר, מוכר בן אדם קליל. אומרת, אתה יודע מה, אל תקח את הזמן, אני לא לחוץ, מתי שתרצה תחתוך. אז אומרת הגמרא, אם ככה, אם בסוף זה הלך והביא כאלו זיתים טובים שיכול להביא לך שמן בשפע, אז אפילו רביעית נמי לבעל הזיתים אמור להיות אקו לבעל הזיתים. ומה למדנו במשנה? שאם זה הוציא זיתים שיכול להביא מספיק שמן, אז אמורים להתחלק. אז מה קורה פה? תרץ את הגמרא, פה מדובר באופן, אין פה דיבורים, לא צריכה, דאמר לי סתמה. המוכר מכר לקונה סתם, לא קבע איתו שום הזמן, לא אמר לו מיד ולא אמר לו לא מיד, לא אמר לו כלום. אז פה מגיע המשנה והמשנה נכנסת לראש, אז המשנה אומרת ככה. פחות מרביעית, פה אני אומר זה רק של הקונה, למה? כי לא קו דין, מה אתה יכול, כמה אתה יכול להרוויח מהשמן הזה? כלום. אתה יכול להרוויח מדי כמה שקלים, פה המוכר יאללה שיהנה, שיקח את זה.
אם אני אומר אני לא.
מה?
אם אני קמצן ואני אומר לא, אני מקפיד.
גם לפי רוב העולם.
אנחנו אומרים סתם, לא...
לא, אבל אם יגיד שאני מקפיד.
אבל חז"ל קובעים לך, אם לא סיכמת מראש.
שאלה באמת, אם יגיד...
היית צריך ללכת לסכם מראש. אז אומרת הגמרא, אבל מה יהיה הדין רביעית? אם הוציא את זה, לא, זה הלכה, זאת אומרת, אם לא סיכמו מראש, אפילו שיצעק עד עכשיו, זה חז"ל קובעים לנו את ההלכה, תאכל. אבל אם אנחנו אומרים, אז פחות מרביעית לא קו דין, אבל אם זה כבר הוציא רביעית, אז פה אני אומר בדרך כלל קו דין, אז המוכר לא מוכר לקונה, אז פה מה עושים? חצי חצי יחלוקו. אז בקיצור, אנחנו הבנו מאוד יפה את הרשע של המשנה, מוכר זיתיו לעצים, עשו פחות מרביעית לסעה, אנחנו אומרים זה רק של בעל הזיתים. אם זה אסור רביעית, זה חצי חצי, מדובר באופן שלא, הוא לא אמר לו כלום במחירה. אבל אם הוא אומר לו תחתוך מיד, אז בכזה מצב אנחנו אומרים, או מחלוקת ראשונים אמרנו, או שזה הכל לבעל הקרקע, או שזה חצי חצי, ואם הוא אומר לו תשאיר חופשי, אז זה גם בכזה מצב יהיה הכל לבעל העצי. עכשיו הגמרא אומרת רק, איך אנחנו מחשבים את הרביעית הזה? שאנחנו אומרים שאם זה גדל עצים שיכול להביא רביעית שמן או לא, איך אנחנו מחשבים את הרביעית? אמר רבי שמעון בן פזי, הוא רביעית שאמרו, אנחנו מדפדפים לדף היומי קופה א', למעלה, אז אומרת הגמרא, זה חוץ מן ההוצאה. זאת אומרת, מדובר פה חוץ מן ההוצאה של כל העבודה של מסיקת הזיתים וסחיטת הזיתים. בקיצור, אנחנו מסתכלים אם נשאר נטו. כסף של רביעית שמן, זה נקרא, כמו שהוא אמר, נטו. אחרי שהוצאת את כל ההוצאות, זה נקרא אם נשאר רביעית או לא. אבל אם נשאר לך רביעית ומרביעית, אתה צריך להוריד את כל ההוצאות האלו, זה מבחינתנו כאילו שפחות מרביעית. ואנחנו מתחילים פה את הדין השני שלמדנו בסוף המשנה. למדנו בסוף המשנה רבי הרצל, מהי הדין? בן אדם יש לו עץ זית אצלו, לא מוכר שום דבר, פתאום הגיע נער, חתך לו את העץ הזית וזה הלך לשכן שלו.
הוא לא חתך, הוא חתך,
שטף, כתוב.
לקח את השורש, אם כן, לא יכול לגדול.
בקיצור, ואז הוא הלך ואצל השכן שלו, זה נכנס לקרקע וזה הביא פירות. עכשיו יש לנו ויכוח, כל אחד אומר, זה שלי הוא אומר, בלי האילן לא היה לך כלום, הוא אומר, בלי הקרקע שלי אין לך כלום. אז אנחנו למדנו בסוף המשנה שבקדם מצב עושים חצי חצי ברווחים, כי הוא הביא את האילן. והוא הביא את הקרקע. עכשיו, אנחנו יודעים שיש בתורה מושג של אורלה. מה זה אומר אורלה? כתוב בתורה את הפסוק, וכי תבואו, כן, כולם מכיר, תבואו לארץ ונתתם כל עץ מאכל, והרלתם אורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם הרלים לא יאכל. עכשיו, מה זה אומר שלוש שנים? מאז שאתה מתחיל לזרוע את האילה, שלוש שנים הראשונות של הנטייה, אסור לך לאכול. מה יהיה הדין כבר עבר שלוש שנים? ואז הוצאתי, כמו שפה, נחתך ענף, והלכתי והזרעתי את זה בשדה אחר.
עוד שלוש שנים.
צריך עוד שלוש שנים. למה? כי אנחנו תמיד הולכים שלוש שנים מהנטייה. לא מסתכלים, אפילו שכבר יש לו היסטוריה של שלוש שנים, זה לא מעניין. עכשיו, לכאורה, פה, במקרה הזה, ממה נפשך? אם מדובר שכבר, אם מדובר שסתם אתה הולך, השכן הולך ונוטע בתוך השדה שלו, מה עם השלוש שנים האלו? מה עם אורלה? מה קורה פה? אלא מה, מה יכול להיות? יכול להיות שזה נחתך ביחד עם מה? זה
נחתך
השורש ביחד, זה נקרא פה בגמרא, הגמרא קורא לזה גוש. זאת אומרת, הענף, העץ, נחתך עם גוש הקרקע. אז אם זה גוש הקרקע, אז הוא יונק עדיין מהקרקע הישנה, אז זה לא נקרא כמו נטייה חדשה שאתה צריך להתחיל עם חדש או לא. אז הגמרא באמת הולכת להגיד מתי המקרה של המשנה שאנחנו אומרים, שאם הנער שטף עץ זית וזה הגיע לשכן, שאנחנו אז אומרים יחלוק, ומתי, איך המקרה, אז בואו נתחיל את הסוגיה.
ואגב, ואם הוא יחכה שלוש שנים?
נוצר, אבל שלוש שנים?
מה יהיה אחרי השלוש שנים?
אז גם מה יש לו חזקה
כבר? מה יהיה אחרי השלוש שנים? נראה עכשיו, תראה עכשיו חידוש שיכול להיות שבסוף תראה שזה יכול להגיד
לך תקשיב. יחלוקו כל הזמן.
אני מבחינתי, אתה הפסדתי לפה, החלתי לפה לזרוע דברים אחרים, הפסדתי לפה, אם לא היה לפה את העצים הגדולים, הייתי זורע פה איזה אילן טרי, ולא היה לתצל, והייתי זורע פה ירקות. עכשיו הפסדתי, תראה עד סוף הסוגיה, בסוף יצא פאזל מאוד יפה, עד סוף הסוגיה, מה קורה פה, ונראה חידושים גדולים. מגיע הגמרא ואומרת, שטף נער זיתה, אומרת הגמרא, אמר אולה, אמר יש לקיש, לא שנו, מה שאנחנו למדנו את ההלכה במשנה שלנו, שאז מתחלקים, אלא שנעקרו בגושיהן, שהעץ הזית נעקר ביחד עם הגוש הקרקע של סביבותיהן. אז בגלל שהעצים יכולים להמשיך לחיות עם הגוש הקרקע, אז זה לא כנטיות חדשות, אז אין פה דין של אורלה, אם עבר עליהם שלוש שנים אצל הבעל הבית האורגינל. וגם כאשר נעקרו בגושיהם, אז מתי אנחנו אומרים יחלוקו? ודווקא ולאחר שלוש, דווקא אחרי שעברו שלוש שנים מזמן שהנער שטף, אז אנחנו אומרים שמה? יחלוקו. למה? כי בשיעור של שלוש שנים, הבעל אחר קרקע יכול לטעון, אפילו אם אני הייתי נוטע עצים בהתחלה בלי הגושים, אז הפירותיהם, פירות שלי כבר היה מותר באכילה. אז מתי אנחנו אומרים שהתחלקו? דווקא אחרי שעברו שלוש שנים. אבל בתוך שלוש, אבל בתוך השלוש שנים הראשונות, הכל של מי? של בעל הזיתים. ולמה? דאמר לי, הבעל הזיתים אומר לבעל הקרקע, אי את נתת, גם אם באותו זמן ששטף הנער, אז בוא נגיד, היית נוטע עצים שלך. אבל היית צריך לחכות כמה שנים? שלוש שנים, אז אי את נתת בתוך שלוש. מיה ואכלת, אם הפירות שלך היה מותר לך באכילה? הרי זה היה אסור משום אורלה. אז מה יוצא? למה אתה יכול עכשיו? למה אתה רוצה עכשיו את הפירות? רק בגלל שזה הגיע ביחד עם הגוש הקרקע שלי. אז אין העצים שלך בדין אורלה. אז אם ככה, אז אני אומר, תקשיב, אתה שלוש שנים תשכח ממני. למה? כי בזכות מה אתה אוכל פה? רק מהגוש שלי. אז אם ככה, אתה לא מחותן פה. כי אתה יכול להגיד, אני הייתי נוטע את זה אצלי. היית נוטע את זה אצלי, צריך לחכות שלוש שנים, לא היית יכול לאכול. מכוח מה אתה אוכל את הפירות עכשיו? רק מכוח הגוש שלי, אז בשלוש שנים תשתוק. אחרי שלוש שנים מגיע הטענה, אתה אומר, וואי, אחרי שלוש שנים אני אכלתי כבר לאכול אם הייתי נוטע את זה לבד. אז פה הטענה שלך נכונה, כי אחרי הכל הקרקע שלך, אז פה עושים 50.
זה בכלל לא מובן.
על 50, למה?
זה בכלל לא מובן.
למה?
קודם כל, אם זה עבר עם הגוש, אז אין לך אורלה בכלל.
לא, נכון.
יכולת, מיד אתה יכול לאכול.
נכון, אבל הוא אומר לו...
עכשיו, אז הוא אומר, שמה, אז בכל מקרה זה העצים שלי, אבל אם אתה היית נוטע חדשים,
היית
מחכה שלוש שנים, נכון. אבל אל תשכח שבינתיים אתה משתמש בקרקע שלי, אתה מקיש את הקרקע שלי. בסדר, אני לא צריך לאכול את הפירות. מה עם החשש של הקרקע? מה, אני לא צריך לקבל כעת הכסף לדבר הזה? אז אתה משתמש בקרקע שלי, הקרקע שלי זה מקיש אותה. אז איך אתה אומר לי כזה דבר?
אז הגמרא למעשה, בתוך הקושייה של רב דוד, הגמרא שואלת את זה בצורה אחרת. אבל באמת, זה קשה מה שהוא אומר, ותוך זה הגמרא שואלת בטענה אחרת. אבל כל פנים הבנתם מה שאולה ושם ריש לקיש רוצה להגיד, שכל המושג הזה שהתחלקות זה בשתי אופציות. רק אם זה ניכר עם הגוש שלו, וגם כן רק לאחרי שלוש שנים. אבל בשלוש שנים הראשונות, הכל שייך לבעל האילן, כי הוא אומר לו, אתה בשלוש שנים בלעדיי לא היית אוכל פה כלום, כי זה היה עולה. אז בזכות מה אפשר לאכול? בזכותי הגוש שלי, אז זה שלי לגמרי. אחרי שלוש שנים אתה טוען, הקרקע גם שלך, אז תיקח חצי חצי. מגיע הגמרא ואומרת, ולמה לבעל הקרקע יכול להגיד לבעל הזיתים, יש לי זכות גם בפירות, תוך שלוש שנים, ולמה? ולמה לי? היא עננת, אם אני הייתי נוטע בהתחלה, שלי, לא שלך, נטיעות קטנות שלי. אז לאחר שלוש, מה היה קורה?
הכל שלי.
הייתי אוכל 100% שלי, אם אתה לא היית, לא היה נער ולא היה צונמי ולא היה שום דבר. הייתי מתחיל מחדש לזרוע, אחרי שלוש שנים, יש לי בשפע פירות. עכשיו, בגלל שלא יכלתי על השטח הזה לזרוע, כי הגעת פה והבאת את הדברים שלך, אז מה אני יוצא פה? שאני אחרי שלוש שנים יש לי 50%, אז לפחות תן לי מההתחלה 50%. ולמה לאי עננת אל אחר שלוש, אבא חינה לכולי. ואשת עכשיו, בגלל שלא עשיתי קרק, מה? השארתי את העצים שלך בקרקע שלי. אז כאכל פלגה בעדיי, ואתה עכשיו הולך להתחלק איתי אחרי שלוש שנים. אז אם ככה, למה הסכמתי לזה? רק הסכמתי זה בשביל שיהיה לי רווח שבשלוש שנים הראשונות, שבדרך כלל אם זה היה שלי לא הייתי אוכל. אז אני מבחינתי עושה שיקול כלכלי, אני עכשיו רוצה שלוש שנים שפע. לא יודע מה יהיה בהמשך, ממשך חצי חצי. אז אני אומר, יאללה, בוא, ונהיה מחותנים מהרגע הראשון. ככה הטענה שהוא טוען. אז בגלל הקושייה הזאת, וגם רבי דוד אמר את השאלה, זה הכל שוכב בשאלה הזאת. אז בגלל השאלה הזאת מגיע הגמרא ומפרש את המשנה שלנו בצורה אחרת. אלא כי אסא רבין אמר יש לקיש בצורה אחרת, שככה, בדיוק הפוך. לא שנו, מתי אמרנו במשנה שלנו שההלכה יחלוקו, אלא שנקרו בגושן, זה ברור, אבל מה? ודווקא ובתוך שלוש. זאת אומרת, מקודם היינו לטובת בעל הקרקע, עכשיו אנחנו הולכים להיות לטובת בעל, מקודם היינו לטובת הבעל האילן, בעל הענף, בעל העץ, עכשיו אנחנו הולכים להיות הפוך, הולכים להיות לטובת בעל הקרקע שאצלו זה נפל ונזרע. שמה? שמתי באמת אנחנו אומרים יחלוקו? דווקא בתוך השלוש שנים. כמו שהוא טוען, אני השארתי לך רק בזכות שאני רוצה רווח מיד, אז דווקא בגושן ובתוך שלוש. אבל זה תשמעו חידוש. אבל לאחר שלוש, הכל למי? לבעל הקרקע. למה? אמר לי, בעל הקרקע אומר לבעל הזיתים, אי ענן את האי, אם אני הייתי לא מעיף את שלך והייתי נוטע בהתחלה את העצים שלי, אז מה היה קורה לאחר שלוש שנים? הייתי חוגג לגמרי, אז עכשיו גם כן. אז לאחר שלוש, מי לא הבאכין לכולי, אחי אלא חושב, לא, אז גם עכשיו אני זכאי בכל הפירות. זאת אומרת, מבחינתי, תגיד תודה שיש לך שלוש שנים. אחרי שלוש שנים...
זה גם המובן.
נכון, אז בוא נחכה. כן, על כל פנים, אז עכשיו הגמרא מהפכת את הכל לטובת בעל הקרקע. אבל שואל את הגמרא, ולמה ליבל הזה, הייתי יכול להגיד לבעל הקרקע, אי את נתת, אם אתה היית נוטע, אז בתוך שלוש, לא ואכל. אשתה שעכשיו שהעצים שלי באו לשדה שלך, בגלל שזה הגיע ביחד עם הגוש של הקרקע שלי, אז כאכל פלגה בעדיי. אז אם ככה, כמו שאתה אוכל מהשלוש שנים את החצי מהפירות שלי, אז אם ככה, גם לאחר שלוש שנים, יש לי זכות להתחלק איתך בפירות. מגיע הגמרא אומרת לו, הטענה של בעל הקרקע יותר חזקה מהטענה של בעל האילן, איך שקוראים לזה. למה? כי הטענה שהוא טוען, זה שאני עכשיו, אני אוכל שלוש שנים, ואחרי שלוש שנים אכלתי לבד, יש לו, אולי יכול לענות לו על זה, יכול להגיד לו, תקשיב, אתה עשית לי הפסדים. אם אני הייתי מחליט על הרגע הראשון שאני מעיף את שלך, אז היה לי פה קרקע פנוי. מה אכלתי לעשות בקרקע פנוי? הייתי זורע מחדש. כשאני זורע מחדש, אין לי פה שום צל. נשאר לי שמש. הרגע שנשאר לי שמש, אז אני במקביל, אני יכול לזרוע גם עוד מלא ירקות. עכשיו, ירקות, מי עושה טוב לירקות? חום השמש. אבל עכשיו, בגללך, הפסדתי לבוא את כל התהליך, יש לי פה ענפים, חבל לך על הזמן. יש לי פה צל גדול. אתה עשית לי הפסד. אז ככה, בשלוש שנים אני לא, אני צריך לשתוק. כי אני בשלוש שנים, בלעדיך הגול שלך, לא היה לי כלום. אבל אחרי שלוש שנים, בוא נתקזז אחד ועוד אחד. בלעדיך, הייתי עושה פה, עכשיו הייתי עושה ירקן. עכשיו אני לא יכול לעשות ירקן, אז בתמורת זה, תן לי לאכול את הכל. ככה יש להגיש.
זה לא בגלל הגוש שלו, אתה כל פעם אומר בגלל הגוש שלו, זה בגלל העץ שלו, לא בגלל הגוש. הרי מי שמגדל זה הקרקע שלו.
נכון, אבל הגוש מונע את העולה.
הגוש עושה לגבי עולה.
בסדר,
לא, אבל לא בגלל זה.
הם מתווכחים פה על השלוש שנים על העולה, מדברים על...
לא, לא מדברים על זה.
עץ פלוס גוש, אני מדבר גוש.
אני מדבר על העץ, העץ שלך אמר.
כי אם אין גוש פה, אז אין שלוש שנים בכלל.
לא, היום אתה יכול לקנות עץ עם גוש ולשתול אותו ולאכול ישר.
אי אפשר בכלל, היום שאלתי את הרב...
היום אתה יכול לשתול כבר עץ עם גוש.
אני מקבל, כל העתים שלי, אני זורק את הפירות שלוש שנים, בלכת לכמה אני זורק פירות.
למה? אתה
פשוט אתה עם גוש? למה? עם גוש כזה ענק. זה לא פשוט מה שאתה אומר לי.
זה פשוט מאוד.
כי הרב אומר, זה לא בדיוק דרך.
כל מה שאתה אוכל היום, כל הפרדסים, הכל של...
אז אני אומר לך, זה לא בכלל. תקראת על זה, אני שאלתי כמה רבנים, זה לא בכלל לא פשוט מה שאתה אומר, אבל לא משנה. איך ההובלה בכלל, אם היה מנתוק בינתיים, היה בכביש בינתיים, זה נותק.
כל עוד הוא יכול לחיות עם ה...
טוב, זה לא הולך ככה, זה לא כל כך פשוט משתום. אתה עוד תמשיך מעט. רק אני אומר לך
דרך אגב. מתרצת הגמרא שיש לדחות את הטענה הזאת. למה משום דה אמר לי, הבעל הקרקע אומר לבעל הזיתים, אתה יודע למה התחלקתי איתך בשלוש שנים הראשונות? כי היה לי הפסד גדול בעיצים שלך. אי ענה נטעה, אם אני הייתי נוטע עיצים בשלוש שנים הראשונות, אב הקטין מאז העיצים היו קטנים עדיין. לזרן התחוסה היא הייתי זורע תחת זה, סילקה, סלק וירקה או סתם ירקות, אבל בגלל שאני השארתי את העצים שלך הגדולים שיש להם צל, אז אני לא יכלתי לזרוע תחת זה ירקות, אז לכן ככה, אז אני בחצי בשלוש שנים הראשונות, אני זכאי בדין בחצי, למה? כי אחרי הכל זה מהקרקע, אחרי הכל זה מהקרקע שלי, ואני עזרתי לך והכל. אבל עכשיו אתה רוצה לטעון שבגלל שאכלתי שלוש שנים חצי, אז אתה רוצה עכשיו אחר כך בהמשך? לא. למה? כי אחרי הכל, מה מול מה? עשית לי פה הפסד של מלא ירקות והכל, ואחרי שלוש שנים, אם ככה, אל תתאר לי פה.
אחרי שלוש שנים, עם כל הכבוד, לא יכול להיות שאני כאן מתחיל לאכול את הכל שלי, ולמרות שזה היה הזית שלך, הית שלך. מה אתה אומר? אחרי שלוש שנים, בסדר, הבנתי את הרעיון באמצע השנים, שלוש שנים האלה, אבל אחרי שלוש שנים, מה, אני אמשיך לאכול ככה כל הזמן? אני אוכל מהית שלך. מה זאת אומרת? מה תגיד לך? לא מובן. אתה מבין שאני שואל או לא?
הגמרא מבינה אחרת.
טוב, אוקיי, הלאה, נו. אני לא מבין ככה, לא משנה.
זה ככה אומרים פה בשם
רשלקיש. כן, אבל אני לא מבין.
הלכה ככה.
בסדר, הלכה היא ככה, אני לא מבין.
הלכה כמו רשלקיש.
טוב, תמשיך.
כל פעם אחד מולך, תכלס, אתה צריך להבין שבלעדיו, אחרי הכל, בלי הקרקע שלו, העץ הזה לא שווה כלום.
בסדר, אבל אחרי שלוש שנים אני מתחיל לאכול ככה שופי, הכל בשבילי, מה, והעצים שלו, זה לא העצים שלי בכלל. טוב, תמשיך, נו.
עכשיו הולך להיות חידוש עוד יותר גדול.
קודם כל, זה לא כזה ברור שהעצים שלו.
יכול להיות שאם רבי דוד...
אם עכשיו אני אראה שתוצאו את זה למקום אחר.
אבל כאן דבר שהוא כאן הגיע.
העץ הזה כבר היה הפקר.
יכול להיות שאם רבי דוד יראה את ההמשך של הגמרא, זה יהיה יותר ברור. תראה, מה יהיה הדין רבי צחי? הוא זה אף לא לשכן. הגיע צונאמי והכל. הוא מגיע, ובינתיים כבר זה
נראה. הרב, זה שלוליתו של נער הדבר הזה.
לא, זה לא שלוליתו.
העץ שלו אף עם הנער.
לא, זה לא שלוליתו של נער.
זה לא עבדה, זה לא נקרא עבדה שהוא זה, הוא כבר התייאש מהעץ הזה.
לא, לא, לא יודע.
לא, כאן זה לא
שלוליתו של נער. אם זה יוש, אז הוא לא מחותן פה. פה מדובר שהוא עדיין הבעל הבית.
עדיין, זה שלוליתו של נער.
לא, זה לא, כנראה זה לשתף נער, יש שתף נער.
יזותו של יער.
אז יכול להיות שמה שאמרתי, צונאמי צריך למחוק. כי אם באמת זה צונאמי, אז יכול להיות שהוא צודק, ואז יוצא שאין פה בכלל, אין פה שתי בלבטים. והוא ישבו, קנה את זה, החצר שלו קנה את זה אותו מה. פה מהמשנה מוכרח שיש פה שתי בלבטים. הוא בעל האילן והוא בעל הקרקע. מציאות. לפי שיטתך שמדובר פה בצונאמי, אז אין פה שתי בלבטים. עכשיו, הגמרא הולכת להגיד חידוש, ויכול להיות שזה יחזק. מה יהיה? תשמע, זה השתף הנער. עד שהוא נזכר, אז הוא כבר מגיע שם לשכן, זה כבר נטוע בתוך השדה. והוא מגיע, אומר, תעשה לי טובה, תחזיר לי את העצים ולך מפה. הוא אומר, הוא דופק לו בדלת, אומר לשכן, תחזיר לי, תקורא ותביא לי את זה ואני כבר אסתדר שלי. על פי טבע, מה אתה אומר? בן אדם כמונו, בן אדם פשוט, מה אני...
מה זאת אומרת?
מה אני הייתי טועה? בטח זה שלי, תביא לי את זה בחזרה, והכל בסדר.
אתה לא יכול לקחת עצים שכל נטועים.
למה?
אסור לך לעקור.
למה אסור לך לעקור? זה שלי, אז...
זה לא משנה, אסור.
מגיע הגמרא ואומרת פה חידוש, הגמרא לבד אומרת שהדבר כזה צריך חידוש. זאת אומרת, אם רבי יוחנן היה אומר את זה, לא היינו אומרים את זה מסברה, כי מסברה זה שלי, תביא לי את זה בחזרה, מה אכפת לי מה? מגיע נועד תנא, למדנו בברייתא, אמר על האם הבעל הזיתים אומר לבעל הקרקע, זיתי אני נותן, תן לי את זה, זה הזיתים שלי, לוקח את זה מהקרקע שלך, אין שומעים לו, לא שומעים לו לעקור את זה, רק הזיתים חייב להישאר בקרקע הזאת. מה איתה, מה? אמר רבי יוחנן משום יישוב ארץ ישראל. אנחנו רוצים שיהיה ארץ ישראל, יהיה מלא בפירות, שלא תהיה שוממה מזה. גם כן, אנחנו רוצים יישוב ארץ ישראל. אי, מגיעים המפרשים ואומרים, הוא יגיד, אתה מה, יישוב ארץ ישראל? אני אלך למקום שלי ואני אעשה את זה שם.
ברור.
מגיע המפרשים ואומרים פה, נימוקי יוסף, אומרים, בכל מקרה, אין שומעים לו. למה? כי אחי הכל, עכשיו אתה עוקר ממקום. אפילו שאתה שים את זה במקום אחר, עכשיו אתה עוקר את זה. ועוד כתוב בבית יוסף גם כן, הוא כסף של החכמים לא חילקו אם אתה רוצה לעקור לצורך לזרוק או לצורך נטעה במקום אחר. לא התחילו לחלק. ועוד דבר שלישי, כתוב שם שאנחנו מפחדים שאתה בסוף תתחרה. אתה תרצה לטועה את זה, בסוף תגיד יאללה, זה כבר בפח ויזרוק את זה, אז לכן לא מחלקים. אנחנו יישוב ארץ ישראל, לא, תראה מה זה ארץ ישראל רבי דוד.
לא, אני צריך אותו אומר שגם אחרי שלוש שנים.
כמה אנחנו צריכים להעריך את ארץ ישראל, פעם אחד איזה אדמור מחוץ לארץ מקרלין, שאלו את כל החסידות שם בחוץ לארץ, אדמור מקרלין הקודם, והוא היה פעמים בודדות בארץ ישראל, ואז היה בדיוק בפסח לשבוע, לכן אני מספר את הסיפור פה בדיוק, יש מלא סיפור מדבר על ארץ ישראל שצדיקים בחוץ לארץ הריחו. אז בקיצור, הוא אמר שהוא נוסע לשבועות לארץ ישראל, הוא השאיר שם את כל החסידים, החסידים אמר לו, הרב, יש לנו פה יום טוב שני של גלויות, אתה מעזב אותנו פה יום טוב שבועות, יש לנו יום טוב שני של גלויות, בארץ ישראל, אתה עוזב אותנו ככה לבד, ומה עם החג השני? אז אמר לאדמור מקרלין, תקשיבו טוב, אפילו יום חול רגיל בארץ ישראל, הרבה הרבה יותר שווה מחג בחוץ לארץ. יום חול רגיל של ארץ ישראל, הרבה יותר קדוש, ולא יודע איך הוא אמר את זה במילים ביידיש, שם יותר גדול מחג בארץ ישראל.
רב, תראה את התוספות.
לא יודע אם רבי אהרון,
רבי יוחנן. רבי יוחנן, אמר עליה, זה טעי.
רבי יוחנן, אדמור.
אז הוא צריך לשלם לו את דמי העצים, אחרי 3 שנים.
הבית אהרון, מה?
התוספות אומר שהוא אחרי 3 שנים, זה שהוא אוכל את כל הפירות, אבל הוא משלם לו גם את הדמי
החייצים. רציתי להגיד את התוספות הזה במקרה, חשבתי. בוא נגמור דבר ראשון, ואמר רבי ירמיה, כגון דה, אנחנו ממשיכים בתוך הגמרא, ואמר רבי ירמיה, אתה יודע מה כתבתי לעצמי פה בקטן, אני חשבתי להגיד את זה, מה יהיה הדין? יש מחלוקת ראשונים, אם הבעל הקרקע, אז הבעל הזה איתים בשקט, אמרנו פה הוא לא יכול לבקש. למה אמרנו שהוא עוצר? מה יהיה הדין הבעל הקרקע אינטליגנט? הוא אומר, בא לי, לא רוצה משכנים, לא רוצה כלום, רוצה שלי, הוא רוצה לעקור את זה. הוא יכול או לא? יש מחלוקת, יש כאלה אומרים, הוא יכול. אבל יש כאלה אומרים, לא, גם אתה, אם זה אתה משווה ארץ ישראל, אז מה אתה עוקר? זה כתבתי לעצמי. אבל עכשיו מה שאתה אומר, תוספות דיבור מתחיל, ואם אמר לה, זה איתה, אני נותן, שומעים לו, אז מה עושים? אלא יישארו הזיתים שם, אף על פי שלאחר שלוש, הכל שבא לקרקע. ולכן אמרתי שרבי דוד, התירות שלו, מה שהוא שאל, זה יותר יסודר. זאת אומרת, יש פה איזה סוג עדיפות לבעל הזה. זה מתרץ לך קצת. אחרי הכל, באמת אתה בעל הזיתים, אבל עדיין בעל הקרקע ייתן דמי הזיתים כמו ששווים למכור לנטיעות, ולא סגי בדמי עצים, שהרי לעשות פירות אין העומדין. אז בעל הקרקע צריך לתת את דמי הזיתים כמו ששווה למכור לנטיעות. זה כבר חידוש שתוספות אומר שהוא צריך משלם, אז זה באמת גם תכננתי להגיד. אז על זה אומרת הגמרא, ואמר רבי ירמיה, כגון דן, לבאר כדבר כזה, צריך הרבה. אנחנו צריכים מאדם גדול שיגיד את זה, כי אם רבי יוחנן לא היה אומר את זה, אנחנו לא היינו אומרים את זה מספרה. טוב, אנחנו עכשיו נתחילה עוד ברייטה. עכשיו הגמרא מביאה ברייטה בעניין אחר שגם את זה אמר רבי יוחנן, וגם את זה בסוף אומרים שבלי רבי יוחנן לא היינו אומרים את זה מעצמנו מסברה. אז תקשיבו, תחזיקו ראש ובואו נתקדם. נענתם, יש משנה במסכת דמי. כתוב שם משנה במסכת דמי משפרק ו' משנה ב', רבי יהודה אומר, המקבל שדה אבותיו מן אנוכי. בן אדם שמקבל שדה אבותיו מן אנוכי, הכל לאט לאט בסבלנות, כבר נסביר, בלי נדר. אז כתוב במשנה מעשר ונותן לו. אז מה הכוונה מקבל שדה אבותיו מן אנוכי? אם זה השדה של ההורים שלו, אז מה זה מן אנוכי? מה? אז בוא נלך ישר לגמרא, כי הגמרא הולכת להסביר את האבינה. בדרך כלל איפה שכתוב בגמרא במשנה, בגמרא מקבל, מקבל זה נקרא בהריסות. יש שתי סוגי עבודות, רבי צביק, רבי יואב, איך עובדים בשדה. יש דוגמה אחת שעובדים בשדה, זה מקבל, מקבל זה נקרא בהריסות. אני עובד אצלך, ואחרי זה מה מהרווח שיוצא, זה לפי מנהג המדינה, או 50% או שליש, מחצה, שליש ורביע, זה נקרא מקבל.
אבל מהתבואה עצמה.
מהתבואה עצמה שגודל. זה נקרא מקבל מהריסות. ממה, מהפירות, מהתבואה שיגדל, מתחלקים לפי המנהג המדינה, או מחצה, או שליש, או רביע. יש עוד דוגמה שנקרא חוקר. מה זה אומר חוקר? חוקר, אנחנו סיכמנו שהוא ישלם לשנה, בוא נגיד לשנה, אתה הולך לעבוד אצלי שנה, בשנה הזאת אתה הולך לשלם לי כך וכך קילו, כך וכך תבואה, כך וכך, וזה לא משנה, גם אם לא תעשה כלום, גם אם תעשה רבע מזה, אתה נותן לי את זה, זה נקרא חוקר. אז הבנתם את ההקדמה? עכשיו, בדרך כלל איפה שכתוב בדרך כלל מקבל, מקבל זה בהריסות. אז פה כתוב ככה, בן אדם הולך, הוא עובד בהריסות בשדה אבותיו, אבל מן אנוכי, כאילו הולך לעבוד אצל הגוי והשדה שייך לאבותיו, אז כתוב פה שלפני שהוא נותן לגוי את החלק של הגוי, לבעל הבית, אז קודם כל הוא מעשר מהכל, ורק אחר כך הוא נותן, זאת אומרת, במילים אחרים הוא חייב להפריש גם כן מהחלק שלו, גם על החלק של הגוי, ורק אחר כך הוא נותן לגוי את החלק. במילים אחרים זה נקרא שהוא מפסיד, כי המעשר הוא עושה את זה קודם כל, ורק אחר כך הוא נותן את החלק, ועד יוצא שהוא מפסיד, כי הוא צריך להפריש מהחלק שלו, גם על החלק של הגוי, כי הגוי יקבל. אז הגמרא אומרת, מה בכלל מדובר פה? שדה אבותיו, מה זה שדה אבותיו? אז אני אגיד לך מה זה שדה אבותיו. שדה אבותיו זה נקרא אבותיו שבפועל זה היה שייך למי? לאברהם, יצחק ויעקב. אבל בפועל עכשיו אצל מי זה השדה אבותיו? עכשיו זה נמצא אצל גוי, וכרגע הגוי לא גזל את זה, הגוי קנה את זה, שדה שהיה שייך באורגינל להורים שלו, הסבים, מקור מאברהם, יצחק ויעקב, ואכל, אבל לא יודע איפה זה הפסיק שם, אצל איזה סבא. אז סברו, מה שדה אבותיו? ארץ ישראל. שדה של ארץ ישראל זה נקרא, כל שדה של ארץ ישראל נקרא שדה אבותיו. ומה יקראו לה שדה אבותיו? למה זה יקרא אבותיו אם זה לא אצל ההורים שלו? כי זה באמת היה שדה של אברהם, יצחק ויעקב. אבל זה לא מתכוונים פה שזה היה אצל ההורים של המקבל. וכסבר, יש מחלוקת, כולם מכירים את המחלוקת הנעים. האם בן אדם, גוי, קונה קרקע בארץ ישראל, האם הגוי הזה כשהוא קונה זה נהיה לגמרי של הגוי ואז זה פטור מתרומות ומעשרות, או שאנחנו אומרים אין לגוי כוח לקנות קרקעות בארץ ישראל בשביל להיפטר מתרומות ומעשרות. אז פה מדובר ככה, פה מדובר שדה ששייך בטאבו עכשיו של הגוי. למה זה נקרא שדה אבותיו? כי כל שדה בארץ ישראל, השורש שלו זה מאברהם, יצחק ויעקב ואחריהם, אז זה נקרא שדה אבותיו. אז זה אחד. אותו דבר רבי יהודה סובר וכסבר, אין קניין לנוחי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשיה. זה הקדמה אחת בשביל להבין את הדין. חוץ מזה הקדמה שנייה ומאוד מאוד יסודית, שכרגע אנחנו אומרים שרבי יהודה סובר ומקבל, כל אחד שמקבל שדה בהריסות, אז אנחנו מסתכלים עליו כחוקר דמה. יש לו דין שווה לחוקר, שהוא מקבל את השדה כאילו לכך וכך כסף, כך וכך קוראים לשנה, כך וכך תבועה לשנה, כך וכך. אז יא, אז עכשיו, חוקר, חוכר, אני אומר את זה ביידיש, אז זה ככה, כן, סליחה, חוכר, לא כן, שאני, אם יא ביידיש קורא בדרך כלל ככה, יגיד, כולם איתו ככה, בדרך כלל. אז בוא נתקדם חוכר, אתה צודק 1,000,000%. אז רבי דוד, בוא נהיה בו זה. אז חוכר, אם חוכר, אם אני סיכמתי איתך, שאלכי שנה זה ככה, מבחינת מעשרות, מה יהיה אז ההלכה?
הכל שלי.
הכל שלי ב-100%. כי מה? אתה סך הכל צריך לקבל ממני 1,000 קילו תפוחים. אבל הכל שלי. אז זה לא משנה גם אם עשיתי, לא עשיתי, אני צריך תמיד לעשר. אז עכשיו הגמרא מבינה שרבי יהודה סובר שכל מקבל יש לו דין כמו חוכר. שמה? מה חוכר בן עבד, בן לא עבד, גם אם בסוף הוא לא גידל תבועה, בו יעשו רעימת אלי, אז קודם כל הוא צריך לעשר את התבועה ורק אחר כך לתת את זה לבעל הקרקע. רק אחר כך לתת לבעל הקרקע את מה שהתחייב לו. למה? וכי פורע חובתו דמי. כי החיוב שלו לתת מתבועת השדה לבעלים זה כמו שהוא הולך ומשלם חוב. זה לא כמו אריז רגיל שהוא הולך ונותן לבעלים את החלק שלהם. כשאני אומר אריז בדרך כלל עד עכשיו ידענו שאריז הוא עובד מחצה שליש ורביעה, 50% שיגדל זה שלי, 50% זה שלו. חוכר, מה זה חוכר? חוכר הכל שלי, רק מה? המשכורת שאני אתן לו שכירות שנה זה יהיה כך וכך, זה יוצא את זה בדיוק כמו פיראון חור. אז מה חוכר בן עבד בן לא עבד, בואי אסור אמת עליי, למה דחי פורע חובתו דמי? אז אם ככה בן מילים אחרים רבי יואב, אם בן אדם נפרע מהטבל ולא יעשה רק מהאישה, זה מותר לו לעשות ככה?
מה?
אם בן אדם ילך וישלם מן הטבל, הוא ישלם סחורה מהטבל, מותר לו לעשות דבר כזה? למה? כי זה נמצא שהוא פורע חום מן המעשר, אסור לפרוע חום מן המעשר. אז מגיע עכשיו הגמרא אומרת לנו חידוש בומבה, שרבי יהודה סובר אותו דבר שמי שמקבל שדה בהריסות, אף מקבל נמי, אז אנחנו מסתכלים על התבועה כאילו שכל התבועה נחשבת כשלו ב-100%, ומה שהוא נותן ממנה מחצה או שליש ורביע, אנחנו מסתכלים עליו כמו חוכר שזה סך הכל פורע חובתו דמי. ככה הגמרא עכשיו רוצה להסביר את רבי יהודה, ואף מקבל נמי כי פורע חובתו דמי, אז לכן מעשר, ורק אחר כך ונותן לו. במילים אחרים, כמו שהמפרשים מסבירים, תוספות ועוד ראשונים מסבירים, שזה לא, זה לא, זה לא מהתורה. זה לא מן התורה. זה סילו, כאילו, לפי המהלך הזה אנחנו אומרים, זה כאילו רבי יהודה אומר את זה, כאילו מדרבנן תעשה ככה. זה מובן שמן התורה פטור ממעשר במקרה כזה. אבל מדרבנן אנחנו מסתכלים עליו כאילו שחוכר, זה כמו חוכר, ואז אנחנו אומרים מדרבנן שהוא חייב לעשר את זה, ככה תוספות ועוד ראשונים מסבירים שזה כמובן רק מדרבנן. אז לסיכום, יש לנו משנה במסכת דמי, המשנה במסכת דמי כותבת רבי יואב, המקבל שדה אבותיו מן הנוחי. אז אנחנו אומרים שהוא צריך קודם כל לעשר ורק אחר כך לתת את החלק של הגוי. אז הגמרא מבינה את זה, להסביר את זה בשלוש דברים. קודם כל אבותיו זה נקרא לא ההורים שלו, זה נקרא כל ארץ ישראל שכב אבותיו, וגוי זה כפשוטו שייך בטאבו לגוי. ובשביל להבין פה את העניין למה הוא צריך להסיר קודם, צריך להגיד פה שתי הקדמות. אחד, רבי יהודה סובר, כמו התנא, שמי שגוי בארץ ישראל לא מפקיע מתרומות ומסעות, לכן זה עדיין טבל, אם היהודי רוצה ליהנות מזה ולאכול, ואי אפשר להגיד שהרגע שהשדה של גוי זה מפקיע. ועוד דבר, שכל הריס, אנחנו מסתכלים עליו כמו חוכר שזה פורע חום, ואז בשביל זה אנחנו עוד מבינים. אז אם ככה יהודי שעובד אצל גוי בהריסות, אז זה חייב בתרומות ומסעות. וחוכר, הוא יש לו דין כמו חוכר, והסברנו שזה עניין כזה של רבנן, ואז בשביל זה שלא ייקשל בטבל, אז קודם כל הוא צריך להסר מהכל, ורק אחר לתת את המחצה שליש ורבייה, אז אם ככה כל המקומו בא בשלום, ככה הגמרא רוצה להגיד. הגמרא מקשה מיד קושיות, מה רצית?
הוא אומר שאין שדה הפקר בארץ ישראל.
אין שדה הפקר בארץ ישראל, זה ברור שאין שדה הפקר, רק שטח ברחוב.
שטח ברחוב?
שטח ברחוב
זה שייך... למה שטח ברחוב זה הפקר?
שטח ברחוב זה שייך לעיר.
אתה יכול להגיד, זה שדה אבותיו?
כל שדה בארץ ישראל, אני לא אומר פה הפקר לא הפקר, כל שדה בארץ ישראל נחשב שדה אבותיו.
יפה, אתה אומר שאין הפקר בארץ ישראל.
זה לא הפקר, זה שייך לגוי, זה
הטאבו
של
הגוי. אתה יודע שמשדה הפקר אתה
לא צריך לעשות. שטח של עיר, יש לזה גם לא הפקר. קרקע בארץ ישראל, אנחנו לא נכנסים פה לדיני הפקר, יש מלא בש"ס, יש לנו 7.5 שנים לעבור על ש"ס. אנחנו כרגע
אמרנו שאין לגוי קניין. אם אתה אומר שאין לגוי קניין.
זה לא חדש, עדיין, זה שלוש הקדמות אמרתי. אחד אבותיו זה נחשב ארץ ישראל.
לא, אם אין לו קניין, אז זה שדה שיהיה הפקר.
לא, לא, לא.
של אבותיו?
הגוי זה של הגוי בטאבו, לא גזל את זה מאף יהודי, זה שלא קם בטאבו.
לא, אבל אין לו קניין.
מבחינת תרומות ומעשרות, אין לו כוח להפקיע את זה בארץ ישראל. אם הוא קונה בארץ ישראל, אז אני אומר, אם היהודי, לגוי אני לא יכול להכריח אותו לעשות תרומות ומעשרות. גוי יקנה בטאבו שלו, אני לא יכול. אבל אם היהודי עכשיו עובד אצלו וירצה לאכול שם, אז אנחנו אומרים שהוא חייב בתרומות ומעשרות, וכמו שאמרתי לך, לכאורה מדי רבנן. זה גם
לא, זאת אומרת שכל שדה בארץ ישראל יהיה חייב להפריש בו תרומות ומעשרות.
למה?
כי זה הכל שדה אבותיו.
לפי המהלך הזה, גם אם אתה תעבוד אצל גוי, אז כן, גם אם השדה של גוי, אבל זה לא קשור לאבותיו, זה קשור לשיטה שאנחנו אומרים, זה כרגע ככה, אין קניין אנוכי בארץ ישראל להפקיע. אל תרד איפה שתי דברים, יש שדה אבותיו אחד, הסיבה שאתה אומר טוב, זה בגלל לא קשור לאבותיו, זה בגלל הסיבה שאין ארץ ישראל, אין קניין אנוכי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, אבל אתה צודק. בארץ ישראל גם את הקרקעות שכתובים בטאבו לגוי, לא גזלו את זה מאף אחד, זה כבר נמצא אצלם דורי דורות בארץ ישראל, אז חייב בתרומות ומעשרות לפי המהלך הזה. אבל הגמרא לא מסכימה עם הטעם הזה, עם ההסבר הזה. אמר לרב קנה לרב פאפי, מה אמר לה, יש כאלה אומרים שהוא אמר את זה לרב זבי. אלא לפי הביאור הזה שהסברת לבני הישיבה, איך התיישב ברייתא? מה דו ברייתא אחרת רב יואב? עד איתנה יש לנו ברייתא שכתוב ככה בברייתא. רבי יהודה אומר, המקבל שדה אבותיו ממציק נוחי. בן אדם הולך והוא עובד בהריסות אצל גוי, אבל הגוי אין לו את זה בטאבו, הגוי פשוט הלך וגזל את זה ממישהו. רבי יהודה אומר בברייתא, יהודי שהולך לעבוד אצל כזה גוי בהריסות, אז כתוב שרבי יהודה אומר, בכזה מצב מעשר ונותן לו. זאת אומרת ככה, מה? אם אתה עובד אצל קרקע של הטאבו שלו, אז לכאורה, אז מה? לא תצטרך להסיר. אבל בגלל שהוא גזל את זה, ברגע שהוא גזל את זה, זה בכלל לא שלו, אין לו קניינים, הוא בכלל לא שלו, כי זה גזול, אבל הבית עוד לא התייאש וכולו וכולו. אז אנחנו אומרים שאם יהודי הולך לעבוד אצל כזה גזלן גוי, אז אנחנו אומרים שלפני שאתה הולך ואתה אוכל, תאסר קודם כל מהכל שלא יהיה תבן, ואז תיתן לו את החלק שלו. אז מזה אנחנו מדייקים שאם זה יהיה מטאבו של הגוי, אז אפילו אבותיו, אברהם, יצחק, יעקב, ארץ ישראל והכל, מה נדייק מפה שאתה לא צריך לאסר? מדייקת מפה אומרת הגמרא, לכאורה, ומה היא, לפי שיטתך, שאתה מסביר ככה פה את, את המשנה בדמי, לפי השיטת בני הישיבה פה, מה היא, למה רבי יהודה אומר דווקא מציק? אפילו אין מציק נמי, כי כמו שאמרת, יש לנו את השיטה שאנחנו פוסקים, רבי יהודה, אין קניין אנוכי בארץ ישראל, להפקיע מיד מעשר, אז אפילו שהוא לא גזל את זה, אז הריס יהיה חייב לעשר את החלק, החלק שלו. אז בגלל הקושייה הזאת, מגיעה הגמרא מפרשת את המשנה בצורה אחרת. אלא אומרת הגמרא, עכשיו בדיוק הולכים להגיד את כל המהלכים להגיד, שבאמת על פי טבע היה, לא היה צריך לאסר, ובגלל סיבה אחרת צריך לאסר. אלא אומרת הגמרא, באמת לעולם יש קניין לנוחי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. רבי יהודה סובר באמת שאם גוי קנה את זה וזה בטאבו שלו, זה כבר שגוי וזה פטור מתרומות ומעשרות, אפילו בארץ ישראל. ולפי זה אתה מתרץ לי פה מה שלמדנו בברייתא, המקבל שדה אבותיו ממציק נוחי, דווקא מגוי גזלן יש עניין לאסר, חובה לאסר. אבל אם זה גוי מהקרקע שלו, פטור מתרומות ומעשרות, אתה לא צריך לאסר לפני זה. ואותו דבר, מגיע פה צריכים להסביר את זה ככה, ואפילו אם תרצה להגיד שאין קניין לנוחי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, אבל עדיין במקרה פה, בהריס, לא תצטרך לאסר על הכל לפני שאתה נותן את החלק שלך לגוי. למה? כי וגם כן, ומקבל אף כחוכר דם. זאת אומרת, ככה מסבירים את זה. אפילו אם תרצה להגיד שאין קניין לנוחי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, תמיד רבי יהודה סובר שמקבל אף כחוכר דם. אז אם ככה, אז החלק שהוא נותן לגוי, זה לא תשלום עבור הקרקע כחרירה, זה החלק של הגוי. אז אם זה החלק של הגוי, אז אני לא זכיתי בזה אף פעם, אז למה שאני אסר מחשבוני עליו, אם זה החלק שלו? אז אם ככה, גם על הצד שהייתי אומר שאין, שגוי כן מפקיע, בכזה מצב, בנושא הזה, הייתי פטור מתרומות ומעשרות. אבל אתה יודע למה מתרץ לנו, אז אם ככה, לפי שתי הדברים האלו, אז אם ככה היה אמור להיות פה ההלכה, שמה, שאני פטור מתרומות ומעשרות, למה כתוב מעשר על הכל? כי אני אגיד לך פשט. כי מה זה נקרא שדה אבותיו? לא שדה אבותיו כמו שהסברת, כל שדה בארץ ישראל בטאבו של גוי, ולמה זה אבותיו? כי זה היה אברהם ויצחק וקומה פתאום. פה מדובר על שדה אבותיו כפשוטו, זה היה אצל ההורים של אותו אריס שעובד אצל הגוי. עם מה שדה אבותיו? שדה אבותיו ממש. איך זה הגיע לגוי? גם כן מציק. הגוי, כמו שהמפרשים מסבירים, ממש אפשר לקרוא לזה מציק, ממש אותו דבר. הגוי הלך וגזל את זה מההורים שלו. אז חכמים הלכו ועשו כנס. איזה כנס? מה הוא חטא? הגמרא מיד תסביר. עשו כנס לבן שהולך לעבוד בהריסות, שהוא צריך לאסר גם כן את החלק של הגוי. ולמה? ילדידיו דכנסו הרבנן, דאיידה דחביבה עלי, בגלל שהשדה זה של ההורים שלו, אז יהיה לו אינטרס להשקיע בזה. אבל אם עכשיו אתה תלך למישהו זר שאין לו שום אינטרס, אז הוא לא ישקיע בזה, כי מה זה, מה זה לא קשור, זה לא של ההורים שלו ושל הסבא.
מה שישלם איתם.
אז ילדידיו דכנסו הרבנן, דאיידה דחביבה עלי, אז הוא לא יימנע בשביל זה לעבוד שם בהריסות, והוא ימשיך ויעבוד תפה ואזין, הוא מקבל, אפילו שהוא יודע שהוא צריך לאסר והכל, אז כנסו אותו שבגלל שהוא יאסר, הוא לא יחשב ילך ויימנע לעבוד, יהיה לו אינטרס להוסיף ולקבל עצמו את ההפסד הזה, שהוא מוריד את ה-10% גם מהתבורה של הגוי. אבל אם תגיד את זה למישהו זר, לא בן משפחה, אז הבן אדם הזה ישמע שהוא צריך ללכת לאסר את החלק, אז הוא יתעצן, הוא לא ילך עכשיו יעבוד קשה בשביל זה. אבל אם יש דעלמה, בן אדם זר, לא, פה חכמים לא כנסו לאסר את חלק הנוחי. למה? כי אם הוא ישמע שהוא צריך לאסר את החלק הגוי, אז הוא בכלל לא ירצה לעבוד בכזה שדה בהריסות. הוא יגיד, אני פרייר, אני יכול ללכת לעבוד במישהו אחר, בלי, מה אני צריך להיות כזה פרייר? אז אומרת, רגע, מה אתה מדבר בקנס? ריבונו של עולם, מה הוא חטא? ההורים שלו מסכנים, היה להם קרקע בארץ ישראל. הגיע גוי גזלן, הלך מגזל, הגיע את הפך העולם, שהוא עכשיו צריך להיות הריס אצלו. אז מה אתה אומר? אותו אתה יכול לקנוס, כי גם אם אותו אתה יכול לקנוס שיעשר על הכל, למה? כי הוא אפילו שתקנוס אותו, הפוך, הוא לא יוריד, הוא רק ירבה לספוג את ההפסד, כי זה קרקע שלהם בטאבו, של המשפחה שלו.
למה אתה כאן נדחק להגיד שכאן דובר במציק? כלומר, מה מי אמר?
המפרשים אומרים את זה.
אני לא, אבל לא מי...
המפרשים אומרים מציק.
אבל למה צריך להגיד כזה דבר?
המפרשים אומרים, אתה יודע לך בדיוק מי אומר את זה? קודם כל מרש"י מוכח שמדובר במציק.
אני
נסתכל, נסתכל, רש"י דיבור המתחיל, שדה אבותיו ממש, מה רש"י אומר?
מה?
תסתכל, בוא תלמד איתי ביחד, תקריא אתה, אני רוצה שתראה, תאמין לי. אומר רש"י, ואנוכי גזלה מהם.
אבל למה? למה הוא צריך
לדעת? יש כאלו, אם אתה נכנס, לא חשבתי, תתפסו אותי על הלשון, יש כאלו שחולקים.
כן,
יש מפרשים שחולקים על רש"י, אתה נגיד לא, אבל... אבל למה לא מתאים לך? אתה רוצה להיות הקושייה, למה לא?
הוא קנה אותו כרגיל, ויש לו קניין בארץ ישראל.
יש כאלו שחולקים, יש כאלו שואלים את השאלה, הוא צודק. אני אמרתי את הדעה של רש"י, יש מפרשים שלא מבינים את רש"י. למה אתה צריך לקרוא לזה פה מציק? תגיד, תראה את ההמשך של הגמרא, תבין למה הוא שואל. כי מה האינטרס? האינטרס אנחנו רוצים שזה יעזור לשורש
היהודי. שיקנה את זה בחזרה.
אז מה יפה? יכול להיות פשוט הוא קנה את זה, למה צריך לדבר פה מציק? צודק. טוב שהערת לי את זה, נכון? אני חושבת נגיד רק רש"י, אבל אז על כל פנים, אז לכאורה, מה אמרנו פה? שבבן אתה יכול לקנוס בגלל שהוא יספוג את ההוא ילך ויעבוד יותר קשה, יספוג. מישהו אחר אם תגיד לו לאסר על הכל, הוא לא ילך ויעבוד אצלו בכלל. השואלת אמר, רגע, הוא לדידי מה איתה, מה כנסו הרבנן? איך שרש"י אומר פה כזה יפה? רש"י אומר, מה חטא שכנסו? איזה מסכן, מה הוא עשה? סך הכל רוצה פרנסה, מה אתה רוצה מהחיים שלו? תרץ את הגמרא. אמר רבי יוחנן, כי אנחנו תהיה תקנת חכמים כדי שתהיה ברא בידו. לפי הרש"י תוספות בפשטות ברא זה נקרא מלשון, אנחנו רוצים שזה יהיה ברורה, לשון ברורה. לשון ברורה ומוחזקת בידו של הבן. שהבן יראה מה הבן רואה פה, תראה, אני הולך לעבוד פה בשדה של ההורים, וכמה הוצאות יש לי? יש לי מלא הוצאות, כי אני צריך לעשר גם על 50% של הגוי, על הרבע, לא יודע איך זה שליש ורביעה. אם זה רק לוקח שליש, אז אפילו שלוש רביעי. אז בקיצור, אז הוא, הבן אומר, רגע, בוא אני עכשיו אלך לעשות את כל המאמצים, לקנות את השדה בעצמו.
ככה גאל זה.
ואנחנו רוצים, ואז גאל את השדה ביישוב ארץ ישראל, עוד חלקה יהודית. כן, כל אחד שקונה משהו בארץ ישראל זה זכות. אז אומרת, אגב, מה ביוחנן, כדי שתהיה ברא בידו, ואז יסלק את הגוי, ואז יסלק את הגוי ממנה. בקיצור, יש מצווה להוציא קרקעות מגויים. מה שעושים, כיבושים נקרא לזה אסור
לרדת. לא בשבת.
יש מצווה, נכון? נכון, יש בזה הלכות כמו שאתה אומר. אז לכן, אז אם ככה כל המקום הבא בשלום. זאת אומרת, מבחינה הזאת, רבי יהודה סובר, הורס לאף כחוכר. כי יש קניין לנוחי ברסל. פה כל הסיפור, כי שדה אבותיו כפשוטו, רבנו חננאל אומר פה, תראו סתם 4 שורות מלמטה, דבר ראשון הוא מביא פה את תוספות, כדי שתהיה ברע בידו, פירוש שתהיה ברורה בידו, שעל ידי שיצטרך לעשר אף חלקו של נוחי, והיא חביבה בעיניו, ולא היה ניחנה, מתוך שיקשה על המוצרות המעשר, יתרח לחזר על הנוחי ללוקחה ממנו. אבל ישראל אחר, אם נחייבנו לעשר אף מחלק הנוחי, הוא לא ירצה לעבוד שם, הניחנו מלקבל, דן חביבה בעיניו. מגיע, מביא לנו פירוש פה מאוד יפה, של הרבנו חננאל. הרבנו חננאל מסביר מה זה נקרא פה, ומה זה נקרא פה, תהיה שתהיה ברע בידו. הרבנו חננאל אומר שזה פירוש של בור. מה זה נקרא בור? חכמים רצו שאף אחד לא יקבל את השדה הזאת בהריסות. אז מה זה יהיה? בור מלשון לא ברורה כמו הפירוש של רשם חננאל, זה יהיה מלשון בור והמארץ.
אז הוא יאלץ לקרוא את זה בזול.
זה יהיה מלשון ריק. ואז איזה יופי אהבתי, אז בגלל זה הגוי צריך למכור את זה לישראל
בזול.
במחיר מאוד מאוד נמוך, למה? כי המוחי גזל את זה, ולא אכפת לו בשביל זה למוחו בזול, כי זה לא על חשבון שלו. ככה רבנו חנן, גם רואים שרבנו חנן סובר שהגוי גזל את זה, אני כבר אראה לך את זה בפנים בלי נדר. אז בזה יהיה תועלת שהגוי לא יהיה רגיל לגזול שדות, למה? כי הוא יראה שהוא לא מרוויח בזה. אז אם ככה, למה כסו דווקא את הבן ולא מישהו אחר, אם ככה לפי התם הזה? אומר רבן חנן לי, כי הבן שדה חביבה עליו יותר, וחששו שהוא ייקח אותו בהריסות, אפילו שעזרת חכמים. אז לכן אצל הבן אמרו, אין בעיה, אתה רוצה לקחת את זה? בתנאי שאתה משלם את כל המעשר. סקלו את זה למטה, איזה יפה רבן. רבנו חנן לגריס שתהיה בורה בידו. פירוש, לאח ייכנסו את היורש שיעשר את חלק הנוחי, כדי שיניח מלקבלה, וכיוון שתהיה בורה ביד הנוחי, שלא ירצו לקבלה ממנו, על ידי כן ימכרנה לישראל בדמים מועטים, שלא נתן לה כלום, אלא בגזלה. באת לידו, אמרת לך שאני אראה לך, רבנו חנן גם אומר ברשי, אלא בגזלה באת לידו, לכך לא יהיה רגיל עוד לגזול. אבל אחר, לא הצלחנו לקנוס ולעשר את זה, בלאב אחרי שאומר לנו לקבלו. אבל יורש דה חביבה, לא תמיד לזה הרב. מסיים את הגמרא, חוזרים לגמרא, אמר רבי ירמיה, כגון דה, צריך הרבה. גם את כל החידוש הזה, אנחנו צריכים אדם גדול שיגיד את זה, בלי רבי יוחנן, לא היינו אומרים את זה מעצמנו.
אז גם רוצח וגם יורש. גם גוזל את השדה מעבודה, וגם מזכיר את זה בכסף לבן שלהם.
כן.
מה לעשות? מה אתה רוצה? אתה רוצה לקרוא את זה, מה לעשות?
טוב, עכשיו אומרת הגמרא, עכשיו בוא נתקדם, בגלל שהבאנו את המקרה של הזית, שהבאנו את עכשיו חידוש, שמקודם, במקרה, לא המקרה הזה, מקרה מתחילת השיעור, שהבעל הזיתים ששטף לו במישהו אחר, הוא לא יכול להגיד לו שאני לוקח את הזיתים, הביאה הגמרא עכשיו עוד הלכה, מי שיורד לשדה חברו, איתמר, יורד לתוך שדה חברו, בן אדם יורד לתוך השדה חברו, ונטעה שלו ברשות, בלי הרשות, נכנס שם, שולט שם, מתחיל לעשות שם עצי, והוא עשה עבודה טובה, בלי רשות הבעל הבית, וזה התחיל לביא עץ וזה השביח. אז מגיע עכשיו הבעל הבית, אומר לו, תעוף מפה, הוא אומר לו, מה פתאום, עבדתי בשבילך. אמר רב שמין לו, אנחנו מסתכלים כמה הוצאות הוצאת על נטיעת העצים, כמה השביחה, ואנחנו נותנים לו את המינימום, וידו על התחתונה, זאת אומרת, אם השביחה השדה על ידי נטיעותיו יותר מצרות שהוציא, אז הוא רק מקבל בדמי ההוצאות, ואם ההוצאות היו יותר ממה שהשביחה, הוא מקבל רק בדמי השבח, זה שיטה רב. שמואל אמר, עומדים כמה אדם רוצה ליתן משדה זו לנוטה, נשארים כמה בן אדם רוצה לתת לעובד בשדה הזה בשביל ניטוע, את זה משלם לו כפי השיעור כמה בן אדם היה מוכן למשכורת. מה?
אז ככה יוצא שגם יכול
כמה שבח. אמר הפאפה ולא פליגי, רבי שמואל בכלל לא חולקים, כל אחד דיבר על צורה אחרת. כאן, ההלכה של שמואל שאנחנו אומרים כמה אדם רצה לתת, מדובר בשדה עשויה ליטה. בשדה עשויה ליטה, הגיע בן אדם עבד, שלם לו מסכן כמה שהיית משלם למישהו שעשה לך את העבודה. כאן, ההלכה של רב שאתה משלם לו את המינימום, וזה מדובר בשדה, בכלל עשוי ליטה. זה עשוי יופי, שמלא אילנות יפה. בשדה שינה עשויה ליטה, כמו שרשי אומר פה, בשדה עשויה לנוטה אילנות, שיפה לאילן יותר מזרעים. אז זה איסא דשמואל, אז לכן אנחנו אומרים שיהיה ונוטע על התחתונה. מוסיפה הגמרא ועד הרב, ההלכה של רב לא בפירוש יתמר, אלא מכלל הגמרא. לומדים את זה ממה שפסק רב, בסיפור שבא לפניו. מה היה הסיפור? תראו, דעה עשה נקמה ידי רב. היה מקרה אחד הרב תוך שדה חברו שלו ברשות, נטע שם עצים. קיצור, הוא בא לפני רב ותובע מבעל השדה את שבח הנטיעות. אמר לי רב, אמר לבעל השדה, זול, זיל, שום ללך תאריך את הנטיעות ושלם לו. אמר לי, הבעל השדה אמר רב, לא בעינה. אני לא רוצה בנטיעות האלו. אז בגלל שאני רוצה לזרוע בשדה תבועה בלא אילנות, אני לא רוצה את הנטיעות האלו. אמר לי, אז רב אמר לזה, בגלל שאתה לא רוצה בנטיעות האלו, זיל שום ללך תאריך לך את ההוצאות בנטיעה ואת מה שהוא שבחה, וידו על התחתונה, ממש כמו שהבאנו, תמיד הוא יקבל רק את המינימום. אמר לי, אז בעל השדה אמר לרב, לא בעין, אני לא רוצה גם בנטיעות, אפילו עבור כמה שקלים המועטים האלו, המינימום אני גם לא רוצה. לסוף חזי, בסוף ראה רב דגדרה וכמנטרלי, בסוף הוא רואה שבעל השדה פתאום מגיע, בונה שם גדר סביב השדה, עד עכשיו לא היה גדר, פתאום מתחיל לבנות גדר ושומר את זה, אמר לי, זה מה שעשית, גלית דעתך דניחה לך. עכשיו גילית שאתה רוצה בנטיעות האלו, אז אם ככה זה הופך להיות הפוך, זה הופך להיות כמו שדה עשויה ליטה, אז לכן זיל שום ללך תאריך לו את מה שהשביחה בשדה וידו על העליונה. במילים אחרים, תשלם לו בדיוק כמו שהיית משלם לגנן אחר. אז בקיצור, מה אנחנו רואים פה ככה? בשדה עשויה ליטה, אין שום מחלוקת רבי שמואל, גם רב מסכים לשמואל, בשדה עשויה ליטה, צריך לתת לו כמה היית משלם לעובד לגנן אחר שעשה את השדה, שאין עשויה ליטה, פה משלמים רק את המינימום.
גם שדה של יותר ליטה, מה פתאום צריך לשלם לו כמו זה? אתה, נכון, שדה נמצא איתו, אבל אני התכוונתי לקנות אבוקדו, ואבוקדו עולה המון כסף, אתה הולך לו ועשית לי עגבניות, לא עגבניות,
אתה עושה לי זה. אבל אתה לא מפסיד פה, תחשוב, אתה מקבל את המינימום, אתה נשאר פה בריטרה.
לא, אז מה אתה צריך, אני לא צריך לשלם לך.
אתה לא מסכן עכשיו, אתה ההפך, אתה נשאר פה עם
מיטרה. אבל אתה עושה לי נזק.
זה לא נזק.
אני הייתי קונה,
אני... אם גרמת לי נזק, אז אתה זה לנו כמה זיק. זה לא נזק, אתה מקבל פה, אתה מקבל פה שבע.
אני אם הייתי עושה את זה באבוקדו, הייתי מקבל לשדה הזה 100,000 שקל, עכשיו כאן אני מקבל 50,000 שקל.
לא, אבל עדיין הוא לא הזיק לך, עדיין הוא השביח לך את זה. לכן אתה משלם את המינימום, הוא משביח לו.
מה השביח? לא רוצה, אתה הזק צלי.
עד עכשיו הקרקע שלו שווה
100,000 שקל, עכשיו הוא קיבל שם שווי של יותר, כי יש שם, הוא איתן כזה טענה, הזק, תבוא צריך להוכיח שהוא הזיק. בכזה מצב, באמת הוא מקבל, הוא משלם את המינימום.
מה זה שונה מהשלוש שנים
שאמרנו בהתחלה? תכלס, יש פה השבחה. מה
זה שונה מהנהר?
בטח זה שונה מהנהר, למה אתה רוצה להשוות שזה שונה מהנהר?
אחרי שלוש שנים, זה הכל אליו, אתה יכול להגיד. כי אם הוא היה נוטע, אז הוא היה... אם הוא היה נוטע, אז הוא היה שלוש שנים לא אוכל, ואחרי שלוש שנים הוא כן היה אוכל הכל.
ואז אמרו שזה נשאר את כל אצלו אחרי שלוש שנים.
כן.
וזה אחרת, כי שם זה הקרקע שלו. מה אתה משווה לי פה? פה זה לא
קרקע. פה זה הקרקע שלו גם.
לא, פה זה בן אדם יורד לתוך שדה חברו שלו ברשות, השביח לו. אין לו טענות, לא, אז הוא
השביח לו.
מה? שם זה נידון אחר, שם זה אמרנו, כל אחד מגיע עם טענה. פה זה סיבור, סך הכל מלאם הגיע בלי רשות, עשה לי השבחה. בכזה מצב אנחנו באמת אומרים, אם זה שדה שלא עשוי לזה, אבל אם הוא יבוא ויוכיח לי באמת שהוא נקרא מזיק, אז כנראה שהוא הלכה הרי, פה לא מדובר במזיק, סך הכל להשביח שלא ברשותי. אז פה אני אומר, בכזה מצב, אם לא רצית לנטוע, זה לא עשוי לאיתה, אז תשלם רק את המינימום, וסך לס יצאת ברווח, הוא יפסיד. הוא רק מקבל את השכר מינימום. שבע הוצאות, הוצאות את הרשם, תמיד מקבל את המינימום. איתמר, עוד הלכה בדין יורד, איתמר, היורד לתוך חורתו של חברו. ואדם פתאום רואה בית של חבר שלו שם, בית מוזנח, מגיע בלי רשות, הוא בנה שלא ברשותו, הולך, בונה שם שלא ברשות של החבר שלו, סיפור. ואחר כך, ואמר לו, היורד אומר לבעל החורבה, את צי והבנאי שאני בניתי בחורבה שלך, אני נותן, אתה לא רוצה, תן לי את זה בחזרה את כל העצים והבנים, אני נותן בחזרה לעצמי. רב נחמן אמר שומעים לו, הוא יכול לקחת בחזרה את העצים והבנים. רב ששת אמר, אין שומעים לו, הוא לא יכול לקחת את העצים והבנים. אז אומרת הגמרא, מתי ולמדו בפרית הרבן שמו מגמליאל אומר, אז מי אמר מה רב נחמן, שהיורד יכול להגיד לבעל החורבה, עצי והבנה אני נותן בחזרה לעצמי, ומה רב נחמן אמר שומעים לו, מגיע הגמרא מתשאל רב נחמן, מתי ולמדו בפרית הרבן שמו מגמליאל אומר, אם היורד אומר אני לוקח בחזרה עצי והבנה, יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, בית שמאי אומרים שומעים לו, ובית הלל אומרים אין שומעים לו. אז אם ככה יוצא למה רב נחמן, שהוא סובר שהוא יכול לקחת את העצים בהבנה, למה רב נחמן אמר כבית שמאי. תרץ את הגמרא, זה לא יכול להיות. תרץ למה, הוא דאמר כי היה איתנה. רב נחמן סובר כמו טענה אחר שמובא בברייתא. טענה למדנו בברייתא, שכתוב שם, שאם הבן אדם אומר עצה והבנה אני נוטל, טענה קמה בברייתא כותב שומעים לו, ובאמת רב נחמן סובר ככה, דברי רבי שמעון בן אלעזר, והוא סובר כמו רבי שמעון בן אלעזר, לא טענה קמה רבי שמעון בן אלעזר. רבן שמעון בן גמליאל אומר שיש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים שומעים לו, ובית הלל אומרים אין שומעים לו. אז אם ככה רב נחמן אומר בדיוק כמו שיטת רבן שמעון בן אלעזר, שבכלל אין מחלוקת בית שמאי ובית הלל בנושא הזה. אומרת הגמרא, מה היה ועלה? מה נפסק להלכה בדין הזה? יורד לתוך חורבתו של חברו, בנה עם העצים והבנים שלו, ואז הוא רוצה לקחת את זה בחזרה. מה היה ועלה? אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, אנחנו מדפדפים בקוף א' עמוד ב', בבית, אם הוא ירד ובנה חורבת חברו ועכשיו הוא רוצה בבית, שומעים לו, יכול לקחת. בשדה, אם הוא ירד ונתן בשדה חבר, אין שומעים לו. אומרת הגמרא, מה הסיבה? בשדה מה הייתה? מה אומרת הגמרא? משום יישוב ארץ ישראל, אנחנו לא רוצים שארץ ישראל תהיה בלי נטיות. אי קדמרי, יש כאלה אומרים סיבה אחרת, משום כך שדה ערה. כרגע שהנטיות כבר ינקו מהקרקע החבר והחליש את הכוח, אם עכשיו אתה לוקח את הנטיות, יוצא שהפסדת אותו, כי זה כבר לקח מהכוח של הקרקע. מה נפקים מן בין שתי הטעמים, מהי בעיניי? אומרת הגמרא, איכא בעיניי הוא מהי הדין חוץ על הארץ, מחוץ לארץ ישראל, והוא היה בשדה ונטע שם, ועכשיו הוא רוצה לקחת את העצים שלו. לפי הטעם שביצעו בארץ ישראל, אז בחוץ לארץ הוא כן יכול לקחת את זה לפי כולם. לפי הטעם שמכחיש את הקרקע, אז גם בחוץ לארץ הוא לא יכול לקחת, כי הוא הכחיש את הקרקע. אנחנו ממשיכים, משנה הקדושה אומרת המשנה בסייעתא דשמיא, זה אחד יש לך בתים רבי דוד, בתים. מהי הדין בן אדם הולך, מזכיר, המזכיר בית לחברו בימות הגשמים. בן אדם מזכיר בית לחבר שלו בתקופת החורף, ועכשיו המזכיר רוצה להפסיק את השכירות ולהעיף אותו מהבית, אינו יכול להוציאו בכל התקופה. מה זה תקופת חורף? מן החג, מסוכות ועד הפסח. ממשיכה המשנה, ואם הוא הזכיר את זה בימות החמה, שימות החמה זה קיץ, זה מפסח ועד סוכות, אז פה לא יכול להוציא את זה 30 יום. מה ומי? חכו בסבלנות לגמרא, נראה את ההבדל בין חורף, שזה פתאום כל החורף הוא לא יכול להוציא אותו, ובקיץ רק 30 יום, ומה המקרה? נראה בהגמרא עוד כמה דקות. אומרת המשליחה המשנה, אבל אם הוא הזכיר לו בית בקרקים, קרקים זה נקרא בעיר גדולה, שיש שם חנויות ושווקים, אז בגלל זה מלא אנשים באים לגור שם, וקשה מאוד למצוא שם יחידות דיור להזכיר. אז פה אחד ימות החמה ואחד ימות הגשמים, היא לא אפשר להוציא את זה עד שיעברו 12 חודש, שנה שלמה. היא בחנויות, יש הלכות אחרות. אם הוא הזכיר לו לא בית, הזכיר לו חנות, אז אחד הירות, גם הירות קטנות ואחד קרקים, אז פה אתה צריך לחכות תמיד 12 חודש. למה? כי החנוונים מוחים והקפה. אז הקפה יוצא, שאנשים מגיעים פתאום לחכות את התשלום שלהם, עוד חודכי חודשיים, אחרי שלום. בקיצור, עד שנה הוא צריך להתארגן מראש, אתה לא יכול להעיף אותו בהתראה של חצי שנה גם לו, כי פתאום יש אנשים שעוד חייבים לו, קנו בסוף הזה. אז לכן, זה רואה שנה שלמה.
יש כאן חוזה או אין חוזה?
הכל נראה בגמרא. ודרך אגב, אם כבר שואלת, אני אגלה את הסוד. שאם יש חוזה, ההלכות בפשטות בשמעות בכלל לא בנושא. אם יש חוזה, אתה יכול להעיף אותו בשיא המזג האוויר, בשיא החורפי, גם אם אין לו איפה ללכת. זה הסוד,
נמסה בהלכה.
אז תראה בסבלנות. אז אומרת הגמרא, אין חוזה כתוב עד מתי. כבר תראה מה המקרה, אבל בוא נחכה לסבלנות, אמרנו לגמרא. אז מה בונה, חנויות, אחד הירות ואחד קרקים, 12 חודש. הגיע רבן שמעון גם לאון אומר, אפילו בחנויות, לא כל החנויות שוות. החנות של נחתומים, אלו שמוכי לחם, ושל צבעים, פה אפילו 3 שנים. למה? כי נחתומים וצבעים, הם מוכים בהקפה ביותר זמן. זה כמו היום, שאתה הולך ואתה קונה פרויקטים שלמים, אתה לוקח תשלומים, 24 תשלומים ויש 36 תשלומים, אז המושגים שלה זה גם היה מושג של הקפה של 3 שנים. אז בדיוק מוכי גם התפלטי. צבעים זה מובן, אבל נחתומים זה מאוד מאוד מעניין, שמוכי כיכרות גם היה, גם אני התפלטי. וכיכרות
היום... צבעים יש להם חנויות?
לחם אנג'ל עולה לך 8 שקל, אז מה, כמה עולה כיכרות, נכון? אבל רבן שמעון גמליאל אומר שחנות של נחתומים של צבעים 3 שנים. אנחנו עכשיו רוצים להיכנס פה בתחילת ההלכה הראשונה שלמדנו פה במשנה. בן אדם מזכיר בית לחבר רבי יום, מה למדנו בחורף? הוא לא יכול להוציא אותו כל החורף. מה זה חורף? מסוכות עד פסח. ובקיץ חודש, אבל מה מבינה פה? מה זה נקרא לי ימות הגשמים? שהוא אמר לו, אני מזכיר לך את הבית לחורף. לא היה חוזה, כלום, מה דיברו איתו? אני סוחר איתך לחורף. אז אני אומר, חורף צריך לקרות לכל החורף. אז אם ככה שואלת הגמרא, אם אני סיכמתי איתך קיץ, אז קיץ זה כל הקיץ. למה קיץ חודש וחורף חורף? אם ההסכם היה לחורף, אז זה חורף. קיץ זה קיץ. מה ההבדל שבחורף אתה אומר כל החורף וקיץ לא? מה קורה פה? מה ההבדל? שואלת הגמרא, מה יש לימות הגשמים? למה הסוחר לימות הגשמים? אי אפשר להוציא אותו לימות הגשמים, למה? דחי אגר, אין איש בית, הבן אדם אומר, אני סוחר בית לימות הגשמים, אגר לכולו ימות הגשמים. אז גם ימות החמנמי, יש את הסברה הזאת, דחי אגר, אין איש בית, בן אדם סוחר בית בקיץ, ואני אומר, אני צריך את הבית לקיץ, אז לכולו ימות החמה אגר. תרץ את הגמרא, פה כל הסיפור פה לא דיברו, לא חוזה. פה מדובר, אלא פה מדובר שהוא שכר את הבית סתם. והוא לא פירש לכמה זמן הוא שוכר את זה. אז לכן ככה, בגלל שבקיץ היו יותר מצויים יחידות דיור להשכרה, אז פה הוא יכול לעשות לו התראה מחודש. למה חודש? עוד כנראה רשי, כי רשי אומר כי בעיקרון סתם שכירות, אם אתה לא מסכן זמן, סתם שכירות זה 30 יום בכל השנה, לא קשור. סתם שכירות זה 30 יום, רק מה? חורף הגיעו חז"ל ואומרים, איך אני אעיף אותו עכשיו? אין בתים, אין בתים להשכרה בחורף, זה היה המציאות פעם. היום בזמן אמר אין שום הבדל.
כמובן, בימות הקשיים כמעט אין לך להשכיר דירות.
למה?
אנשים לא באים, אין לך זה, זה לא...
הפוך, אתה לא שומע את עצמך.
דווקא הפוך, היום הפוך, בימות החמה...
מה אמרת עכשיו? תקשיב, זה סותר את המשנה. מה כתוב פה? שבחורף אין למצוא להשכיר. אתה אומר את ניקוי של להשכיר. פה כתוב בגמרא.
זה המציאות.
לא.
לא, המציאות זה
היה הפוך. היום, היום, במציאות.
אבל אני מדבר איתך
שזה... זה הפוך, אני מדבר על המציאות, אני מדבר על המציאות.
אז אומרת, אני אומר, אלא בימות הגשמים, אז באמת ככה, בוא נגיד, בעיקרון, פה מדובר שלא אמר אני רוצה להזכיר לקיץ. אם הוא אומר לו אני רוצה להזכיר לקיץ כל הקיץ, חורף כל החורף, אין הבדל. פה מדובר, אני אמר אני רוצה להזכיר בית, אז ככה. בחורף, אפילו שסתם שכירות זה סתם זה 30 יום, אבל אומרת הגמרא, בחורף לא שכיח, אז הגיעו חז"ל ואמרו, אתה לא יכול להעיף אותו עד פסח. בקיץ, זה כמו הלכה כפשוטו חודש, אומרת הגמרא, אלא בימות הגשמים, היינו טעמה, זה לא שכיח, ביתה למגר. אז הגמרא אומרת, מאוד יבש, תסתכלו רש"י, איך שמסביר את זה מה שאני אמרתי. אומר רש"י דיבור המתחיל, זה לא מה אני אמרתי, אני אמרתי מרש"י. רש"י דיבור המתחיל, אלא בימות הגשמים, היינו טעמה משנו שכיח, ביתה. אומר רש"י ככה, הוא בסוחר סתם כמה. והשמיעין עד הסוחר סתם שלא פירש זמן, אב שכירות 30 יום. אז אם כך, בימות החמה זה שכיח ביתה, אז אם בא להוציאו לסוף 30 מוציא. אם בימות הגשמים זה לא שכיח בית, אז אף על גב דלו אגרי אלא ל-30 יום, כי סתם זה 30 יום, אינו יכול להוציא מן החג עד הפסח, וחייב ליתן לו בכל חודש כי שכר החודש הראשון. ועוד דבר אומר רש"י, שתמיד באותו שכר, זאת אומרת, הוא גם לא יכול להגביה לו את המשכורת, הכל הוא צריך להמשיך עם אותו הסכם של חודש אחד עד פסח. אז רבי דוד אומר שבזמננו זה בדיוק הפוך. בקיץ חשה אלו שריג יחידות, ובזה, בסדר. מגיע הגמרא אומרת, אם תלך כפשט הזה, בוא תראה את הספר. מה כתוב בספר? שואלת הגמרא, אם תרצה להגיד שבחורף הוא לא יכול להציע אותו, כי לא מצויים בתים לזכור, עם הספר, כתוב בקרקים, בעיר שמצוי שם שוקים וחנויות, אחד עם אות החמה ואחד עם אות הגשמים, הוא לא יכול להוציא אותו עד 12 חודש. אומרת הגמרא, מה יהיה הדין? השנה נגמר בול בט"ו בשבט. בטת וף טבת שיש את השלג הכי גדול ואין בתים, מה תעשה לו? ככה, ככה מוכרח. אבל לפי הסברה הזאת, מה הקשר שנה? אתה צריך להגיד ככה. בחנויות אתה צריך לתת לו שנה פלוס עד שיעבור החורף, לפי הסברה הזאת. אומרת, אני אעשה, מכירים אחד מאות אחת החמה ואחד מאות הגשמים, 12 חודש, מזה אתה מוכיח, ואילו מלו ליומי שכירות בימות הגשמים, מה פיקלי? בחורה ומה, לפי הסברה הזאת, אני לא שכיח ביתה למיגר. לכן מגיע הגמר, אומר, פירוש אחר בכלל במשנה. אמר רב יהודה, מה שאנחנו למדנו במשנה שלנו, שבקיץ חודש, ובחנויות שנה, ובחורף, זה כל החורף, מדובר להודיע קטן. לעניין הזמן, הנה אנשים פה, רבי דוד, יש לך בן אדם, אתה רוצה להעיף אותו. כמה זמן מראש אתה צריך להודיע לו שאתה הולך להוציא אותו?
חוק אומר...
אז בסתם בית אתה צריך להודיע לו חודש לפני שאתה מוציא אותו.
אנחנו שלושה חודשים.
מה?
לפי החוק היום שלושה חודשים.
לא ידעתי. עכשיו, בקרחים זה שנה לפני שהוא מוציא אותו. והכי כמה, באמת אני, בחוק בית משפט אתה...
כלומר, זה נוהג.
מה אתה אומר? אז אומרת, אז הלכה להודיע, אז ככה. המזכיר צריך להודיע לסורר ככה, אז בקרחים זה שנה. ואחי כמה, בוא נלך להסתכל בתוך המשנה שלנו ביור, אומרת הגמרא, ואחי כמה. המזכיר בית לחברו סתם. דרך אגב, אם הנושא הזה סתם, מה שהוא שאל אותי מקודם על החוזה או לא חוזה, אז אם אני גורס פה סתם, אז זה ברור לנו שבחוזה הכל אחרת. זאת אומרת, אם יש לי חוזה וכתוב בחוזה, החוזה זה מי טו בשבט תשפ"ג, אלא טו בשבט תשפ"ד, נגיד טו בשבט תשפ"ד, ככה. אם יש חוזה. יש כאלו שמתחילים להגיד שלפי הסברה הזאת, אם יש כאלו שלא גורסים פה סתם, אז תשמע את הסברה, אז תבין שיש כאלה אומרים שגם עם חוזה. אבל לא יודע, אמרתי לך, בפשטות, בפשטות פוסקים, כמו שאתה אומר, שאם יש חוזה, אבל אמרתי לכם, זה דיון בהלכה בראשונים, גדולי הראשונים. אבל בוא נלך בפשטות שאתה גורס פה סתם, שפה מדובר שאין חוזה. אז ככה, אם נגמר הסחירות, אין יכול להוציאו בימות הגשמים, מחג ועד הפסח, אלא אם כן הודיעו 30 יום מעיקרא. זאת אומרת ככה, פה מדובר בנושא של הודיע. מתי אתה יכול להודיע לו? חודש לפני אתה צריך להודיע לו. בקרקים, שנה לפני, נכון? כן. זאת אומרת ככה, בסתם בית צריך להודיע חודש, בקרקים שנה. נו, אז מה ההבדל בין קיץ פה וחורף? שפה אומר ככה, תדע לך שעד מתי אתה יכול לתפוס אותו ולהודיע לו להעיף אותו לפני החורף? עד תדבב אלול. הגיע תדזיין אלול, שה-30 יום זה כבר יהיה יום אחרי סוכות שזה כבר חורף, הלך עליך. ואז אתה לא יכול להעיף אותו עכשיו, עד הזה. זאת אומרת, אתה צריך להיות חכם, וזה נראה מה שאני אומר כבר, אני עוד דקה בגמרא בהמשך, להודיע לו עד חודש לפני החורף. זאת אומרת, כל בית צריך להודיע לפני החודש. בחורף עשו תקנת חז"ל, שאתה יכול להודיע לו עד חודש לפני החורף. ואז אם לא עברת, עבר החודש הזה, אבוד.
מה לגבי קיץ?
חודש מספיק, רגיל. כל פעם, אתה עושה? חודש, כל בית זה חודש. חוץ מהחורף, יש לנו את התקנה, תשמעות, בוא תראה. אז אומרת הגמרא, אחי כאמר, המזכיר בית לחברו סתם, אז אפילו אם נגמר הסחירות, אין יכול להוציאו בימות הגשמים, מחג ועד הפסח. למה? כי לא מצוי בתים לזכור. אלא אם כן הודיע 30 יום מעיקרא, רק אם הודיע לו חודש לפני בקיץ, חודש לפני שהתחילו ימות הגשמים, שהמקסימום זה תדבב אלול. אבל אם הוא חרג וחיכה לתדזיין אלול, אתה צריך עכשיו לאכול איתו קש עד פסח. מפסח דבר איתו. אבל בקיץ מספיק חודש לפני, וזה הכוונה במשנה פה. מביאה הגמרא היה לביאור של רבי נתן הנה מאחי, יש לנו ברייתא מפורשת, כל המשנה שלנו בכלל לא מדבר כמו שהבנו מקודם, להעיף, לא להעיף, כל הנושא פה זה ההודעה, כי כתוב ככה בברייתא.
אז אתה יודע, 30 יום לפני ימות הגשמים, או 30 יום לפני...
30 יום לפני שאתה מועיף אותו, ובימות הגשמים אתה צריך חודש לפני ימות הגשמים. עד תדבה ולול. תניא לה מאחי, כשאמרו 30 וכשאמרו 12 חודש, לא אמרו אלא דווקא לעניין שצריך להודיע. זאת אומרת, בעיר זה שנה לפני שאתה מוציא אותו, ואז מוסיפה הברייתא, הוא עוד הלכה מאוד חשובה, דרך אגב, שאנחנו כל הזמן מדברים, כל הזמן שהבעל בית. מה עם הסוחר? הסוחר רוצה, המשפחה גדלה, רוצה להשכיר בית יותר גדול, או שהוא רוצה לצאת, הוא לא יכול לדפוק את המשכיר, אותו הלכה. וכשם שמשכיר צריך להודיע לפני שהוא מעיף אותו, כך סוחר צריך להודיע לפני שהוא יוצא. למה דמר לי, המשכיר אומר לסוחר, היא הודעת, אני מעיף, אתה מודיע לי מספיק שאתה רוצה לצאת, אתה לא יכול לתקוע אותי דקה, אני יוצא מחר.
השאלה זה אותו דין כמו...
אבא תנחנה, אם עושים נבאי נשאליה.
השאלה זה אותו דין כמו של המזכיר? גם כן, בשנים הוא חייב לעשות אותו דבר?
אותו דין, כן.
אתה בטוח בזה?
בטח, כי מה ההיגיון בחורף? בחורף קשה, אתה לא תמצא. אתה לא תמצא אף אחד, כי זה לא מצוי.
לפי
הסברה הזאת, אבל פה אני רואה שאין הבדל.
אני לא בטוח שזה אין הבדל, אני...
כתוב כמו בברייתא.
כאן לא כתוב במפורש שזה בדיוק אותו דבר.
בטוח מדברים על זה, שאלה שמדברים על זה רבי דוד, אתה שואל, אני אגיד לך מה השאלה שלו, מה כל הסיבה שבחורף לא עוזר הודעה בתוך החורף, כי הוא לא ישיג. אז לכאורה הסוחר...
הוא בעצמו,
הוא ישיג. הסוחר...
אמרתי, כן, כי הסוחר...
המזכיר לא יישאר תקוע, כי המזכיר יהיה לו שפע, כי ההפך, יש ביקוש בחורף, אין דירות בחורף. זה מה שרבי דוד מתכוון לשאול, נכון?
נכון.
אני אמרתי את השאלה, לא חשבתי, רואי, זה דברים שאני לא חשבתי על זה לפני.
לא, השאלה ממך מההלכה.
לא, לא חשבתי על הדבר הזה, מאוד, כן. עד כדי כך, ואני רואה פעם, יש שולחן ערוך, זה פשוט, שאם אדם לא הודיע לו, חודש לפני, חייב לשלם לו את השכירות על רבי דוד. אם הוא לא מודיע לך לפני נבואף, אתה שומע, יפסקו לך בדין תורה, שצריך לשלם לך את הזה.
טוב, נמשלת,
הוא אומר פה עוד הלכה רבי דוד. שמה הסיבה שהגמרא אומרת פה עכשיו לפנים, שהייתי תורח והייתי מביא בן אדם נאמן. אז לא כתוב בגמרא שהמזכיר יכול לטעון שהיה תורח מביא סוחר אחר, כתוב שם שהוא רוצה איניש מעליה. אז לפי זה רבי דוד, אם הסוחר...
הנה, אם אתה כתוב, כאן נחלקו
ראשונים. התפלאתי, בטוח מדברים על זה, שמה?
כתוב נחלקו ראשונים, לעניין בתים שבעיות בימות הגשמים. יש סוברים שלא חלקו בימות הגשמים, אלא לעניין תביעת המזכיר. שאינו רשאי להוציא את הסוחר בתוך ימי החורף.
נכון, יפה.
כי הסוחר לא ימצא בית אחר לדור בו. אבל הסוחר שרצה לעזוב את הבית,
הרשמים,
אין בעיה. דיו בהודעה 30 יום, בכל מקרה.
נכון. כי ההפך, המזכיר יהיה לו ביקוש.
כי זה לפי הספרה.
ההפך, יכול לעלות לו את הדמי זכירות
למישהו. נכון, אפילו.
אבל הוא מביא פה עוד חידוש של התורת חיים רבי דוד, בגלל שכתוב פה, אם נשמע לי, מה ידין הסוחר לא יתריע ועזב, והביא לך מישהו אחר.
אני יכול להגיד, אני לא רוצה.
בגלל שכתוב לי, יכול להגיד, תקשיב, אני רוצה להביא אדם עגום. זה מה שאתה הבאת, זה לא מספיק לי, אני רוצה להפות חקירות והכל, ועדיין אני חייב לשלם לו את החודש שכירות.
דרך אגב, ככה כתוב בכל חוזה, אני ככה נעשה.
כן?
נכון.
מה אתה עושה, שמה?
אוטומטית. אם אתה רוצה לעזות, רק להודיע לשלושה חודשים מראש, ולקבל אישור ממני, וגם אם אתה מביא מישהו אחר, אני צריך להסכים. אם לא אתה מסכים, אני לא מסכים. טוב, הלאה, תמשיך.
זה ברור שאתה צריך להסכים, לא צריך לכתוב את זה בחוזה.
אני כותב את זה שיהיה ברור. טוב, למשיך, תמשיך,
הלאה. לא פרייר.
הלאה.
רבי דוד, אבל אני מאמין שהם אוהבים את הבעל הבית.
כאילו שכן.
כן, אתה איש טוב. מוסיפה הברייתא, אם היה לי בעל הבית כמו רבי דוד, לא הייתי מתלונן, אבל הוא היה עושה לי הכל עם הידיים.
יש פירות בחצר, איזה?
לא, הוא היה עושה, מתקן לי הכל ברגע, וזה. אומרת הגמרא, אנחנו ממשיכים, סליחה על ההפסקה פה הקטנה. מביאה הגמרא עוד הלכה מאוד 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 מעניינת. זה כבר אמרתי לך בעל פה מכל. מה רב אסי? אם נכנס יום אחד בימות הגשמים, נכנס יום אחד, אינו יכול להוציאו מן החג ועד הפסח. שגם ברור, בעלם 30 יום כמה, אנחנו למדנו במשנה, שאם הוא הודיע לו חודש לפני ימות החורף, אז יכול להוציא אותו בימות הגשמים. אז למה אומר רב אסי שאם נכנס יום אחד בימות הגשמים, הוא לא יכול להוציא אותו? אז אני אומר, לא, אחי כמה. שאם נכנס יום אחד בימות הגשמים, מעל 30 יום. זאת אומרת שהוא הזכר להסתיר לו רק בט"ז אלול, אז אני אומר, אינו יכול להוציא יום מן החג ועד הפסח, כי צריך להודיע לו חודש לפני סוכות, עד ט"ו אלול. אחרי ט"ו אלול, אתה צריך להישאר איתו עד סוף החורף. עכשיו הביאה הגמרא הלכה נוספת בשכירות בתים. אמר רב אונא, תקשיב, ואם שנגמרה השכירות בא לרבות בדמיה. המזכיר רוצה עכשיו, אתה יודע, עליית מחירים, המזכיר אומר, שילמת עד עכשיו, עכשיו תשלם עליית מחירים, מרבה, פה יכול להוסיף, אפילו אם הוא לא הודיע לו חודש קודם. שואל את הגמרא, תראה את הלשון. אמר לרב נחמן, אי, ההלכה הזאת זה לינקתי בקופסי דלישלי כלגלימה. זה כמו שהוא אוחס בביצים של הבן אדם, עד שהוא נותן לו את הטלית. זה מאוד מעניין הלשון הזה, כנראה ככה היום מדברים פעם, לא יודע מה.
היום אומרים.
אוחס בביצים, עד שהוא נותן לו את הטלית. כאילו לישלי כלגלימה, כי גלימה תולה
אתה בביצים. ככה כותבים את זה.
מה?
ככה משתמשים, אתה יודע, כאילו תופס, ככה משתמשים.
אבל אני
צריך
להזכיר את זה כי מאוד מעניין, ככה שהגמרא
מתכתבת ככה. ממש מעניין, לא ידעתי שלוקחים את זה מהגמרא.
לא, לא, מישהו אמר לי שמהגמרא רואים שככה היו, היה כזה דיבור כזה.
ככה גם היו אומרים, מעניין.
כל פנים, הכל פנים שכאילו, כאילו,
אתה סוחט אותו, בקיצור.
הרגע שהמזכיר מעלה לו את מי השכירות, אז כאילו הוא כופה אותו לצאת מהבית שלא ברצונו, ועל זה אמרנו שצריך להודיע חודש. מה אמרת? אתה יכול לעלות לו שכירות גם בלי לעלות את זה, אני אקרא שאתה מוציא אותו מהבית, וזה אמרנו שצריך להודיע לו חודש. תרצת, הגמרא לא צריכה פה מדובר, דעיקה פה באתם. היה עליית מחירים של השכירות הבתים. אז בשביל שלא יהיה הפסד ניכר למזכיר, התירו לו לעלות.
זאת אומרת, אני מותר לי לעלות לו אך ורק אם יעלו מחירים, אני סתם לא בעלים, אני רוצה להגדיר מה זה הבית שלי. אני רוצה להגדיר, אני רוצה לזה, אתה לא רוצה.
באמצע החוזה?
כתוב כאן בסיום החוזה, מה אתה רוצה? כתוב כאן בסיום החוזה, מה? אני לא מבין, עוד לא משנה.
איפה כתוב בסיום החוזה?
כתוב, שכתוב, מה כתוב כאן?
אם זה רק סיום החוזה.
כתוב בסיום החוזה, כתוב בסיום הזה, שכירות, הוא
פתאום לא עוזר לו ביום האחרון. אל תוציא עליך למעשה, אבל אני מאמין שככה לך, אבל אל תוציא עליך למעשה.
לא יודע, אני ככה, אני משתמש בי, אני עושה איך שאני רוצה, זה לא, זה לא, זה תלוי בי, מה זה לא תלוי בו?
עכשיו הגמרא דנה, עכשיו הגמרא דנה בציורים שונים, אם הוא יכול להוציא בלי הודעה. אז אומרת הגמרא, פשיטה נפל לביתה, שאם נפל הבית שגר בו המזכיר, אז זה ברור שהמזכיר יכול להוציא את הסוחר אחרי שנגמרו עם השכירות, אפילו שלא יודע לו לפני זה, למה? בשביל שהוא עצמו יכול לגור בו, אמר לי, כן, הבית שהמזכיר גר, פתאום אין לו בית. אז זה ברור שהמזכיר יכול להוציא את הסוחר לפני הזמן, למה? ואמר לה, המזכיר אומר לסוחר, לא עדיף ממני, אתה לא עדיף ממני. למה? כי אתה תובע להמשיך לדור בבית רגיל, שלא הודיתי אותך, ואתה לא מוצא בית אחר לגור. עכשיו, אני גם לא ידעתי שיפול הבית שלי, ולכן לא הודיתי אותך, בגלל שאני לא מוצא בית אחר לזכור עצמי. למה שאתה תגור בבית ואני אגור ברחוב? בכזה מצב זה ברור, אומרת הגמרא בהלכה הזאת, ברור שהוא עדיפות, הוא הבעל הבית, אז באותו טענה שהוא לא רוצה להוציא, אז הוא מגיע. הציור השני, מה יהיה דין זבנה? אם המזכיר מכר למישהו את הבית מושכר לאחר, או השם ישמו אורתי, הבעל הבית מת והוריש את זה לבן, או יביא במתנה, נתן את זה מתנה למישהו אחר, והבעל הבית החדש רוצה להוציא את הסוחר בלי הודעה, הוא לא יכול להוציא את זה. למה? אמר לי, הסוחר אומר, לא עדיף מגברא דאסיס מיניה. אתה לא עדיף מהבן אדם שבאת מהכוח שלו, ובגלל שהמזכיר הקודם לא היה רשאי להוציא אותי, גם אתה לא רשאי. תקשיבו חידוש. בכזה מצב הוא לא יכול להוציא אותו, בלי הודעת, כמו שהבאנו מקודם. הציור השלישי, מה יהיה הדין כלל אליברי? אם המזכיר השיא את הבן שלו, אין לו יחידו דיוק, הוא חייב את הבית. לא, פה הסיפור לא בשביל לגור, הוא חייב את הבית בשביל חתונה, ככה רש"י מסביר. הוא צריך את הבית לבית חתנות, נכון?
של הבן שלו, נו, בבית חתונה של הבן שלו, מה?
בשביל לגור שם, כן, כמו שאני אמרתי בהתחלה, סליחה. הוא צריך את הבית שיחידה דיור לבן שלו, ואין לו. אז בכזה מצב חזינה, אי הווה אפשר להודיע, אם היה באפשרות להקדים ולהודיע לסוחר שרוצה להודיע, בואי לו להודיע, היה צריך להודיע, בגלל שלא הודיע, אז מה אכפת לי שזה הבן שלך? ואם לא, אם הוא לא יכל להודיע, למשל, שהרחוב הודה, פתאום הזדמנה לו אישה, וכמו ברחוב, פתאום עושים ואין עכשיו הודעה. אז פה אמר לי המזכיר, אומר לסוחר, לא עדיף ממני, אתה לא עדיף ממני, למה? כי אני לא יכלתי להודיע עוד לך. אז למה שאתה תגור בבית, ואני, הבן שלי יגור ברחוב, לך אתה בחוץ? זה סוג של, גם אי אפשר להגיד שכאילו בן אדם אגואיסט. אחרי הכל, הוא בא לבית, ולא היה לו את האפשרות, ופתאום קרה לו, קרס הבית, פתאום חיתן הבן.
זה כאונס כזה.
זה לא עכשיו במקרה שאני חושב רק על עצמי והכל, זה לא כזה סגנון, כי אחרי הכל, כמו שאתה אומר, כי כל הסיבה שאני יכול להוציא אותך פתאום, אתה מזהר, למה שהבן שלי יהיה ככה ואתה פה, אתה מבין? כאילו, עכשיו הגמרא מביאה סיפור, אני חייב להזדרז, רבי צחי. ההוא גברא דזמן ארבע דחמרה, היה כאן שקנה ספינה מלאה חביות יין, ולא אשכח דוכתא לאוסווי, הוא לא מצא מקום להניח את החביות. אמר לי לאיצה, הוא שאל איזה אישה אחד, איסלח דוכתא לאוגר, יש לך מקום להזכיר לי שאני אוכל להניח שם את החביות? אמרה לי, לא. עזל כי תשאלך אותו בן אדם וקידש את האישה. בגלל שהוא קידש את האישה, הלך להתרתן איתה. יאבל דוכתא אלא נתן לו מקום להניח שם את החביות. אבל עכשיו לא אמרתי את המילה טוב, לא תיקנתם אותי, לא הלך להתחתן איתה, קידש אותה, כי מזמן הגמרא זה אישה, כל דבר. אז בגלל זה נתנה לו מקום להניח שם את החביות. עזר לביטה, הלך אותו אדם לבית שלו, כתב לגיד ושנח לה, וגירש אותה. אז לה היא, אגרא שוקולאי, שכה סבני, שילמה להם את השכר, מיני היבה עם היין עצמו, הפיקטי ואוסווה בשבילה, הוציא את החביות ושמה את זה בשביל שוברים שם אנשים. מה אתה אומר על הסיפור הזה יצא?
תהיה,
אני ראיתם מה... אמר אבונה ברידר לשמוע, האשתה עשתה כמו שצריך,
לא פרייר.
ובדיוק, ועל אותו האיש נאמר, כאשר עשה, כן יעשה לו, גמולו ישוב בראשו. בגלל שהוא עשה מעשה שלו הגון, הוא כזה מגיל, הולך להתחתן איתה רק וקדש אותה רק בשביל שיתעסקים, וזה צריכים לנהוג איתו באותו מידה, והאישה יכלה לעשות את זה, להוציא את החביות לשביל הרבים.
לא, וגם שילמה, את השכר שלהם מתוך החביות
האלה. כן, הבנתי. עכשיו, מוסיפה גמר לך, לא מבואי החצר, זה לא קיים על האגרה.
מי אמר שזה השטח שלה?
שהשכרה הזה, אז גם לאיש הזה היא לא רוצה להזכיר.
אם הוא קנה אותה, הוא קנה גם את השטח שלה, מה זאת אומרת?
מה?
מה, זה שהוא מגרש אותה, זה אומר שהשטח חוזר אליה אוטומטית? מי אמר?
היא לא רצתה.
לא, היא לא רצתה.
היא לא רצתה, בגלל שהוא קידש, אז היא אמרה, יאללה, זה בעלי.
אבל הוא קידש. אז זה הקרקע שלו.
מה קרקע שלו? מה קרקע
שלו? לא, לא, קרקע שלו, מה זאת אומרת?
פה מדובר שזה לא הקרקע שלו.
זה מקחתרות, מה זאת אומרת?
הבנתי אותה. קודם כל, קודם כל, כל הדברים האלה, זה רק אחרי החתונה קוראים, זה עובר שתיים, ונכסי מילוג, כאילו איך נצאי את לא היה פה שום כתובה, כתובה זה בחתונה. לא היה פה שום דבר. מוסיפה, ודרך אגב, את כל ההלכות שזה עובר לרשות, זה רק אחרי נישואין. מוסיפה הגמרא לא מבואי החצר דלא קיימה לאגרא שהחצר עומדת להשכרה וגם לגבר לא רוצה להשכיר לו אפילו חצר דקיימה לאגרא שהחצר עומדת להשכרה אז אישה יכולה להעיף אותו ולא להשכיר לו את החצר למה דאמרי לי לכולה אלמא ניחא לי נוע גירא אני רוצה לכולה ולך לא ניחא לי לך אני לא רוצה למה דדם מסלה כי אריה ארבע אתה יודע מעלי כמו אריה שאוהב לטרוף למה כי אתה איש מריבות ואני לא רוצה להתעסק איתי אפילו שתשלם לי דמי השכירות יש כאילו דברים יכול להגיד לך לא בא לי לא יודע למה הסכימה לקחת קידושין לי אבל זה הרעיון.
אפשר רוצה להתחתן תמיד.
לא, זה הרעיון, לא, זה הרעיון. אבל בסדר, מדברים על זה נראה לי. אבל זה הרעיון פה בסיפור, זה לא עכשיו הסיפור אישי. זה הרעיון של המסר, שאפילו שזה עומד להשכרה.
מצב ארמלו.
טוב. למדנו במשנה רבן שמעון בן גמליאל, אומר שתחתומים, אמרנו שחנויות, זה שצריכים להודיע שנה מראש. כי יש מלא אנשים שיש להם הקפה וחייבים, אז הם צריכים להתכונן שנה, שכולם שומעים להם את החובות. אז רבן שמעון גמליאל אומר שנחתומים של צבעים, של כיכרות, אופי לחם, של צבעים, זה אפילו הצהרה צריך שלוש שנים. למה תנא בפני שהיקפן מרובה? הם עורכים בהקפה מלא תשלומים, 48 תשלומים, לא יודע כמה תשלומים, אז לכן אין המזכיר יכול להוציא בשבת שלוש שנים. שבת שלום וחודש טוב ומבורך.